Top. בעצם התחלנו בפעם הקודמת את הדיון של הרמב״ם על מושגי הסמכות בהלכות מאמרים. ראינו שם שבשביל לשנות הלכה דאורייתא צריך בית דין הגדול, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. בשביל לשנות הלכה דרבנן צריך שיהיה בית דין גדול בחוכמה ובמניין. אחרי זה ראינו שישנו גם מנגנון של הקפאה ברמב״ם, הקפאת הלכות. הרמב״ם מדמה את זה לבית דין שמקים ועונשים שלא מן הדין, ומשם הוא גם עולה. דיברתי את זה שם בפעם הקודמת בפירוט. הרמב״ם מסביר שחייבים להסיק את המסקנה שבית דין יכול להקפיא הלכות, כי הרי אפילו בדאורייתא הוא יכול לעשות את זה, בדרבנן בוודאי שהוא יכול לעשות את זה. ואז שאלתי, זה סותר את שתי ההלכות הראשונות באותו פרק, כי הרי שם ראינו שיותר קשה לשנות הלכה דרבנן מאשר לשנות הלכה דאורייתא. הלכה דרבנן צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין, והלכה דאורייתא מספיק בית דין הגדול אחר. אז אמרתי שמכאן ראיה למה שהסברתי שם, מה שיותר קשה לשנות הלכה דאורייתא דרבנן מדאורייתא, זה לא באמת בגלל שיותר קשה לשנות אותה, אלא בגלל שבהלכה דאורייתא אתה לא יוצא נגד הסמכות של הבית דין הקודם. לכן אתה לא צריך להיות גדול ממנו בחוכמה ובמניין. ובהלכה דרבנן אתה יוצא נגד הסמכות של בית דין הקודם, ולכן בשביל לגבור עליו אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. אבל אצלנו שמדובר בהקפאה, הקפאה הרי לא יוצאת נגד הסמכות של בית דין, גם אם זה מדובר על דין דרבנן. לכן שם חוזרת ההיררכיה הפשוטה, שוודאי שדין דרבנן יותר קל מאשר דין דאורייתא. ואם אפשר להקפיא דין דאורייתא, בוודאי שאפשר גם להקפיא דין דרבנן. זה הקל וחומר של הרמב״ם. ראינו עוד את העניין הזה. אזכיר לכם את העניין. הרמב״ם דימה את זה לבית דין שמקים ועונשים שלא מן הדין. זהו, הלכה ד' נקרא, לא משנה, אני לא אדליק עכשיו את כל הנינג'וס הזה. כן, ויש לבית דין לעקור אף דברים אלו לפי שעה, אף על פי שהוא קטן מן הראשונים, שלא יהיו גזרות אלו חמורים מדברי תורה עצמה. אפילו דברי תורה יש לכל בית דין לעוקרו הוראת שעה. כיצד? בית דין שראו לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו העם על דברי תורה, מקים ועונשים שלא כדין. אבל אין קובעין הדבר לדורות ואומרים שההלכה כך הוא. כן? וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה או לעבור על מצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שצריכה השעה. כשם שהרופא חותך את ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו, כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצוות לפי שעה, כדי שיתקיימו כולם, כדרך שאמרו חכמים הראשונים, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. Okay? אז בעצם הרמב״ם מדמה את היכולת הזאת להקפיא, לדין של בית דין שמקים ועונשים שלא מן הדין. וכאן אני רוצה רק להעיר, איתמר, נכון? אני רוצה רק להעיר, מה פשר העניין הזה? מאיפה בא באמת העניין הזה שבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין? יש טעות מאוד נפוצה, אני חושב, שמביאה לכך שאנשים רואים שבית דין בעצם יש לו איזושהי סמכות טוטלית בכל התחומים, מה שהוא קובע בעצם מחייב. הכל שייך להלכה במובן מסוים. אבל האמת היא שזה לא נכון. ראינו את דרשות הר"ן בדרוש י"א. הר"ן שם אומר שיש חלוקה של הסמכויות, אפילו הסמכויות השיפוטיות, בין המלך לבין הסנהדרין. הסנהדרין עוסק בדיני התורה, והמלך עוסק במוסר, בתפקוד החיים החברתיים, חיי החולין שלנו, הפוליטיות, הפוליטיקה, אולי אפשר לומר, ולמלך יש מערך של בתי דין, שיכולים גם לשפוט מטעמו, והם לא מחויבים לדין התורה. זה דין המלך, זה דין אחר. וזה עובד במקביל למערכת התורנית של בתי הדין התורניים ששופטים על פי דין תורה. מאיפה באה הסמכות הזאת של המלך? הסמכות הזאת של המלך באה כנראה מעצם הגדרת תפקידו. זאת אומרת, מעצם העובדה שממנים מלך כדי לנהל את החיים, אז חכמים מבינים בהיגיון שאם הוא צריך לנהל את החיים, כנראה יש לו סמכות לעשות את זה. איך הוא יעשה את זה? הוא כנראה יכול לחוקק חוקים, לקבוע תקנות, לקבוע בתי משפט שיחפו את זה ויטילו סנקציות על מי שעובר את זה, אחרת הוא לא יכול לנהל את החיים, נכון? אז עצם היכולת שנתנו לו לנהל את החיים בעצם אומרת שיש מערכת שלטונית שלמה שכפופה למלך. מכאן בעצם יוצא גם דין דמלכותא של גוי. הדין של המלך לא שונה מדין דמלכותא של גוי. זה הדין של רשות חילונית. רשות חילונית יכולה לנהל את החיים. עכשיו, מה קורה? באמצע תקופת בית שני, המלוכה, זה בעצם לא באמצע, זה בסוף בית ראשון. בסוף בית ראשון, בטלה המלוכה. אין יותר מלך בישראל. מה קרה באותו שלב? מה שקרה זה שהסמכות התנקזה לסנהדרין. הסנהדרין עכשיו החזיקה בשתי הסמכויות. הייתה לנו דוגמה מעניינת לדבר הזה לפני כמה שנים. היה מטוס שהתרסק בפולין עם כל הממשלה הפולנית. כולם מתו. לא נשאר כלום. הרשות המבצעת שלהם לא הייתה קיימת. מה עושים במצב כזה? אז בית המשפט לקח לעצמו את הסמכויות, או הסיים, כן, הפרלמנט שלהם, לקח לעצמו את הסמכויות. אחת מהרשויות, שתי הרשויות שנותרו, לקחה לעצמה את הסמכויות, עד שירגנו בחירות, והבחירות האלה יצרו שלטון חדש, כן? ברשות מבצעת חדשה. אוקיי? אי אפשר, בלי זה אי אפשר לנהל. האמת שהיה סרט כזה פעם. בדיוני, אמריקאי. היה שכל כל גבעת הקפיטול, כל הקונגרס הושמד ונשאר...
כן, סדרה של... זה סדרה סוברנו, שונטפליקס.
יכול להיות, אולי זה סדרה, אני לא יודע, היה משהו דומה לזה, זאת אומרת, היית צריך איכשהו, המלך היה צריך לכונן מחדש, המלך, הנשיא היה צריך לכונן מחדש את הפרלמנט, את הקונגרס, אוקיי? הסנאט והקונגרס וכולי. זאת אומרת, אין מה לעשות, במקום שבו רשות אחת נעלמת, רשות אחרת לוקחת לעצמה את הסמכויות שלה, ואם היא מספיק ישרה, אז היא רק מנהלת את זה בינתיים, עד שהיא מצליחה לכונן מחדש את הרשות החסרה. אוקיי? מה קרה אצלנו? ברגע שנעלם המלך, אצלנו הפרדת הרשויות בעצם בשלטון ההלכתי, המסורת ההלכתית, הייתה מחולקת לא לשלוש רשויות אלא לשתיים. היה המלך והיה בית הדין. אה? אין, מה זה נשיא? אין נשיא. זה נשיא. יש נשיא הסנהדרין. זה הסנהדרין. יש מלך ויש סנהדרין. לא, זה כבר היה הרבה אחרי שלא היה מלך, אני מגיע לזה עוד רגע. אז מה קרה כתוצאה מזה? ראשי הסנהדרין קיבלו את הסמכות של המלך. ולכן באמת, לקראת סוף בית שני והלאה, אנחנו כבר מוצאים שראשי הסנהדרין, שזה בעצם הלל הזקן וצאצאיו, רבן גמליאל הראשון והשני ורבי, כל השושלת הזאת, הם כולם מצאצאי דוד המלך. לאסור שבט מיהודה, אז בעצם הטענה היא שראשי הסנהדרין היו צאצאי דוד המלך, כנראה מהבנות ולא מהבנים. מהבנים זה ריש גלותא בבבל, מהבנות זה נשיא הסנהדרין, אבל הם היו צאצאי דוד. למה הם היו צאצאי דוד? כי הם שימרו אצלם את הסמכות של המלך. ברגע שאתה משמר את הסמכות של המלך, בעצם רוצים, המלך צריך להיות מבית דוד, אז לכן רוצים בעצם שמי שמשמר את הסמכות של המלך, שיהיה מבית דוד, כדי לקיים את הפסוק שלא יסור שבט מיהודה. עכשיו, ואז מה קורה? כתוצאה מזה, הסנהדרין מתחילה ליטול לעצמה את התפקידים של המלך. בגלל המצב הפוליטי בבית שני, והמדיני בבית שני, לא הייתה לנו עצמאות, שלטון רומאי, אז במצב כזה אי אפשר היה לחזור ולכונן את המלוכה מחדש. לא הייתה רשות מבצעת. אוקיי? סנהדרין, נגיד, זה רשות מחוקקת ושופטת. הרשות המבצעת זה המלך. אוקיי? זה לא לגמרי מדויק, כי המלך גם מחוקק את החוקים שלו, אבל נגיד. אז בעצם במחשבה ההלכתית זה מחולק לשתי רשויות, מלך וסנהדרין. עכשיו המלך נגמר, אין מלוכה יותר. מה קורה במצב כזה? זה עובר לסנהדרין. ואז מה? סנהדרין לא סתם זה עובר לסנהדרין. עכשיו הסנהדרין עושה גם את הפונקציות של המלך. זאת אומרת, היא בעצם מתפקדת גם בתור הרשות המבצעת. לכן למשל המשנה במסכת מועד קטן מספרת שבית דין מתקינים את הדרכים לקראת המועד. העולים לרגל, הם שמים שלטים שם בשביל הרוצח בשגגה שידע לאן לברוח, ואתם משרד התחבורה, הם רשות השלטים, הם בעצם מנהלים את כל את חיי החולים, מה שהמלך בעצם היה אמור לעשות, אוקיי? עכשיו תזכרו שכל העידן של תורה שבעל פה, כל מה שאנחנו מכירים מתורה שבעל פה הוא כולו מבית שני. אין לנו תורה שבעל פה מבית ראשון. יש כל מיני מסורות מסוימות שיש דברים, עירוב תפשילים, תיקן שלמה המלך וכולי, וזה דברים אנקדוטליים. בגדול, התורה שבעל פה שאנחנו מכירים, כולה בעצם נוצרה, הומשגה, נכתבה בבית שני ואחריו. עכשיו, מה שקורה שבאותה תקופה כבר לא היה מלך. ואז, בעצם כשאנחנו מסתכלים על המשנה, מבחינתנו, סנהדרין, יש לה את מלוא הסמכויות, היא הרשות המבצעת, המחוקקת, השופטת, הכל. היא והבתי דין שתחתיה, כל ההיררכיה של בתי הדין. ולכן כשמסתכלים על המקורות הראשונים של ההלכה, המקורות הכתובים הראשונים של ההלכה, בעצם אתה יכול להתרשם שיש בהלכה רק רשות אחת, רק סנהדרין. אין מלך. למה? כי פשוט באותה תקופה היסטורית לא היה מלך. אז יש דיונים בפרק שני של סנהדרין, מי דן את המלך ואיך דנים אותו ואת מי הוא דן וכל דברים כאלה, אבל זה דיונים בשוליים. אין בשום מקום במשנה משהו על תפקידיו הביצועיים של המלך, מה סמכויותיו, זה שיש לו רשות משפטית משלו, אין, כלום, זה נראה כמו המצאה של דרשות הר"ן. ולכן כשקוראים היום, אנשים קוראים היום את דרשות הר"ן, זה נראה להם איזשהו סוג של המצאה שהם לא מבינים איפה זה בא. כשמסתכלים על המשנה ועל הגמרא, כאילו על התלמודים, לא מוצאים לזה מקור. אבל זה שלא מוצאים לזה מקור, זה לא אומר שזה לא היה. אלא פשוט המשנה והתלמודים נכתבו בתקופה שבה כבר לא היה רשות של המלך. אז לכן אין לזה תיעוד בתיעוד ההלכתי, הרגיל. הר"ן אומר לנו מה היה לפני כן, מה היה השלב הקודם, לפני שהעסק הזה השתנה, לפני שנגמרה המלוכה. זאת הייתה השיטה המקורית. המצב שאנחנו רואים אותו בתור השיטה המקורית בעצם הוא מצב שנוצר בדיעבד, החל משלב מסוים כשכבר לא היה מלך. ולכן המחשבה ההלכתית, התורנית, התרגלה לזה שכל הסמכויות מסורות בעצם לבית הדין, בית הדין קובע הכל, בית הדין אחראי על כל השלטון בישראל. כל הפונקציות השלטוניות בישראל מסורות לבית הדין. ככה היינו רגילים מאז ומעולם. לכן למשל, אני חושב שאולי דיברנו על זה בסמסטר הקודם, אני כבר לא זוכר, בתחילת המאה ה-11, 12, אפילו לפני כן בעצם, מאה עשירית, 11 והלאה, התחיל המרכז היהודי בבבל להתפזר. עד אז היינו בגלות, לבית שני, אבל הגלות הייתה בבבל, כשבבבל היה מבנה לאומי מוגדר היטב, שברוב הזמן הייתה לנו גם אוטונומיה שיפוטית. אז ריש גלותא היה המלך בעצם של היהודים, והיה תחתיו מערכות של בתי דין שדנו, וזה היה פרוס בכל בבל. היה סורה, פומפדיטה, נהרדה, אז הבתי דין הגדולים, המקומות המרכזיים של תלמידי החכמים, והם בעצם ניהלו מערכת שלמה של בתי דין בכל רחבי בבל, כל רחבי האימפריה הבבלית. אוקיי? גם מדי ובבל וכו', פרס ומדי וכו'. עכשיו, מה שקרה שם זה בעצם שהמשיך המצב כמו בארץ ישראל, למרות שזה היה בבבל. יותר מזה, היה שם משהו ממש אבסורדי. בבבל פתאום חזרה לנו פונקציה שבארץ ישראל כבר לא הייתה קיימת מאות שנים. המלך. בארץ ישראל אמרנו שהמלוכה כבר התנקזה להיות אצל נשיא הסנהדרין. בבבל פתאום נהיה ריש גלותא. ריש גלותה בעצם זה הגמרא אומרת, לא יסור שבט מיהודה, אילו ראשי גלויות שבבבל. שבט מיהודה זה שבט המלוכה, כן? ריש גלותה בבבל הוא היה משבט המלוכה, והוא היה גם כן אגב צאצא של דוד המלך. ריש גלותה שבבבל, כי הוא היה המלך. ובגמרא בסנהדרין בדף ה' באמת יש עימות מאוד מעניין, בין חכמי בבל לחכמי ארץ ישראל, ריב סמכויות. כי חכמי ארץ ישראל לא הכירו בזה, שבעצם יש לנו עכשיו מלך בבבל. ומוכנים, מה בארץ ישראל אנחנו נמצאים, אז אנחנו בעצם השלטון המרכזי. וחכמי בבל טענו, מה פתאום? לכם אין מלך, אין לכם שלטון חילוני, אצלנו יש שלטון שהגויים מכירים בו. יש לנו אוטונומיה שיפוטית, אוטונומיה שלטונית, והוא מצודתו פרוסה על כל העולם. זו הייתה האימפריה הכי גדולה. ולכן בעצם הטענה הייתה שלריש גלותה הוא המלך האמיתי היום של עם ישראל, למרות שהוא יושב בגלות. אבל הוא המלך האמיתי. עכשיו, חכמי ארץ ישראל התרגלו כבר למצב שכל הסמכויות מסורות אצל לנשיא הסנהדרין ולסנהדרין. ולכן מבחינתם הסמכות החילונית או המלוכה היא בעצם אצל נשיא הסנהדרין. והיה שם ריב סמכויות מאוד מעניין. השאלה הייתה איך עושים סמיכה, סמיכה להוראה, לדיינות. האם צריך כמובן את הסמיכה המקצועית, אז זה אתה צריך להיסמך מפי סמוך. אבל השאלה מי נותן לך את הרשות לדון, הרשות השלטונית לדון. כן, אני חושב שדיברנו על זה מה ההבדל בין פרופסור למשפטים לבין שופט. זה לא שהשופט יודע יותר מהפרופסור למשפטים. אבל השופט יש לו תפקיד שהוא קיבל מהשלטון, ולכן יש לו סמכות. מה שהשופט אומר אני חייב לציית. מה שהפרופסור אומר אני לא חייב לציית. אם הוא אמר, אמר, אז מה אם הוא אמר? אין לו סמכות, כמו ההבדל בין פסיכיאטר לפסיכיאטר מחוזי, דיברנו על זה בהקשר של סמכות פורמלית וסמכות מהותית. נכון, פסיכיאטר מחוזי לא יודע יותר מפסיכיאטר רגיל, לא בהכרח. ויש לו סמכות להשפס בכפייה, שפסיכיאטר רגיל לא יכול לעשות. מאיפה באה הסמכות הזאת? לא מכוח המקצוע שלו. השלטון נתן לו את זה. אותו דבר, כשאתה ממנה שופט, אז הוא צריך לעשות, צריך פה, הוא צריך לעבור את המסלול של הידע המשפטי. האוניברסיטה, או לא משנה, לשכת עורכי הדין, או מי שלא יהיה, נותנים לו את הגושפנקה שיש לו את הידע המקצועי. אבל זה לא מספיק. בשביל להפוך לשופט, הוא צריך להתמנות על ידי השלטון. לקבל סמכות מהשלטון. הנבחר, אוקיי? אותו דבר בסמיכה. כאשר חכם רוצה להפוך לדיין, א', צריך לבדוק שהוא ראוי לדון, שהוא יודע את החומר. זה ההסמכה שהוא מקבל מפי סמוכים מהחכמים הקודמים. חוץ מזה, אבל בשביל להפוך לדיין בפועל, הוא צריך לקבל סמכות מהשלטון, שלטון החילוני, לא במובן של לבדוק את הידע שלו, את הידע שלו בדקו החכמים, אלא במובן שממנים אותו לתפקיד של להיות דיין, להיות שופט, ומעכשיו כולם צריכים לציית למה שהוא אומר. המינוי הזה צריך לבוא מהשלטון, זה לא מינוי שמבוסס רק על בדיקת הידע שלו, יש פה איזושהי הסמכה שלטונית, הוא הופך לרשות שלטונית, הרשות השופטת, אוקיי? רשות שלטונית צריכה להתמנות, ידע לא נותן לך סמכות להיות רשות שלטונית. צריך להתמנות. עכשיו, היה ויכוח בין חכמי ארץ ישראל לחכמי בבל, מי נותן את הסמכות השלטונית לדיינים? האם ריש גלותא של בבל, כי הוא המלך, או נשיא הסנהדרין בארץ ישראל, שהוא גם המסמיך, הוא גם עושה את הסמיכה, והוא גם זה שצריך לתת את הרשות החילונית. זה היה ויכוח, היה ויכוח גדול בגמרא בדף ה', בבלי כמובן לא קיבל את זה, מסקנת הבבלי זה שבבל קובעת. אני לא יודע אם חכמי ארץ ישראל הסכימו לזה, אבל אנחנו כשאנחנו לומדים את הבבלי, המסקנה היא שבבל קובע. כן, זה ברור, זה דין פשוט, אף אחד לא חולק על זה. סמיכה נעשית רק בארץ ישראל ורק על ידי סמוכים. זה ברור. אבל חוץ מהסמיכה צריך רשות לדון. זה רק אומר שאתה משפטן, מוסמך. משפטן זה לא שופט. עכשיו צריך למנות אותך לתפקיד שלטוני, דיין. את זה אתה צריך לקבל מהרשויות השלטוניות, זה בעצם במקור היה המלך. עכשיו הוויכוח היה בשאלה מי הוא המלך, ריש גלותא או נשיא הסנהדרין. זה גמרא בסנהדרין בדף ה', זה אנקדוטה מאוד יפה, שמראה לנו את המשמעות של המצב הזה, שבו אין מלך, פתאום נולד מלך מחדש בבבל, בארץ ישראל כבר התרגלו לזה שנשיא הסנהדרין הוא המלך, ופתאום הם מתחילים רגע לריב, הם לא מבינים, רגע, אז מי פה המלך האמיתי? אוקיי? התפקיד הלכתי. על פי ההלכה יש מעמד למלך. תפקיד הלכתי, הוא לא אחראי על ההלכה, ההלכה אחראי הסנהדרין. אבל ההלכה מכירה בסמכות של המלך בתחומי החולין. לא, סמכות ההלכתית זה בית דין. המלך אמור גם בין יתר תפקידיו לדאוג לזה שעם ישראל יקיימו את המצוות ולא יעברו עבירות. בין היתר הוא גם אמור להרביץ להם ולדאוג לזה, לתת סנקציות, שאנשים יקיימו את המצוות. אבל עונשי בית דין וכל המלכות ומיטה וכנסות והכל, זה הכל בית דין, זה לא קשור למלך. אז זה הגמרא בסנהדרין, אבל בעצם מה שיוצא מכאן, זה שלפחות בארץ ישראל השתרשה התפיסה הזאת, שהסמכות החילונית גם היא בעצם התנקזה אל הסנהדרין, אל נשיא הסנהדרין. עכשיו, התקופה הזו שבבבל היה לנו בעצם מלך, או שלטון חילוני, הייתה תקופה לא ארוכה, כמה מאות שנים, והיא נגמרה. במאה התשיעית כבר לא היה. לפני כן, כבר לא היה. מלך בבבל. היו גאונים, היה עדיין מבנה לאומי פחות או יותר, אבל כבר לא היה ממש, אני חושב, שלטון חילוני. היה מערכת לבתי דין, אוטונומיה משפטית, אבל לא היה מלך. במאה ה-10, 11, 12 כבר מתחילים להתפזר, כבר לא נמצאים בכלל בבבל, והמבנה הלאומי כולו נעלם. אין. אנחנו כבר אוסף של קהילות שמפוזרות ברחבי העולם, ולכן בעצם אין לנו יותר מבנה לא שלטוני ולא משפטי מרכזי. מה? אז נקרא נקטעה. לא היה מלך. יכול להיות שידעו מי אמור להיות המלך מבחינת השושלת היוחסין. אבל אי אפשר היה למנות אותו, כי לא היה לנו ריבונות. מה זה כמה מנוגד לפסוק? מה מנוגד לפסוק? מה, לא אסור שבט מיהודה? לא אסור שבט מיהודה, זה אומר שברגע שיש מלך הוא צריך להיות מיהודה. לא אומר שתמיד יהיה לנו מלך. מבחינת החובה שלנו, ושאנחנו צריכים למנות מלך מיהודה, וגם לעתיד לבוא יהיה מלך מבית דוד וכו'. אומר שלא תהיה הפסקה, שלא נקבל עונש, התורה עצמה מדברת על גלות. מה יקרה בגלות? בגלות כנראה לא יהיה עונש, לא יהיה מלך. בכל אופן, אז הטענה היא שלמעט הכמה מאות שנים האלה בבבל, בעצם אנחנו כבר 2500 שנה חיים בלי מלוכה. אין שלטון חילוני בעם ישראל. היה תקופה אצל החשמונאים עוד, שגם חזר השלטון החילוני, לא לבית דוד אגב, משבט לוי, וזה הרמב"ן שאומר, באמת זה היה החטא של החשמונאים, שהם נתנו לעצמם את המלוכה, למרות שהם לא היו מבית דוד, ושם היה עוד איזושהי הבלחה קצרה של מלוכה יהודית, שמהר מאוד הסתאבה והתייבנו וכולי, וזהו. אנחנו כבר 2500 שנה וכמה מאות שנים בבבל של ריש גלותא. מעבר לזה, אנחנו כבר 2500 שנה חיים בלי מלוכה. ולחיות בלי מלוכה פירושו של דבר, שכל הסמכויות החילוניות, כן, סמכויות המלך, בעצם מתנקזות לרשות ההלכתית. עכשיו, באיזשהו שלב, גם את הרשות ההלכתית איבדנו. אין סנהדרין, אין סמוכים. מה נשאר? נשארים פוסקים, בתי דין מקומיים, בקהילות שונות, ופוסקים. איזה שאלות מפנים אליהם? אותם שאלות שהיו מפנים לסנהדרין ולכולם קדימה. זאת אומרת, בעצם התחילו להפנות אל הבתי דין ולפוסקים כל מיני שאלות בתחומים שהם בכלל לא תחומי הלכה. למשל, במאה ה-11 התחיל להתעורר דיון בשאלה איך הדרך לנהל קהילה. כן, הרי הסברתי קודם שעד המאה התשיעית, עשירית, היה בעצם מבנה לאומי בבבל. זה לא היה בנוי עם קהילות. זה היה מבנה לאומי שהיו כמובן תחתיו, כל מיני ערים וקהילות וכפרים והכל, אבל היה שלטון מרכזי שכל אלה היו תחתיו, הייתה היררכיה ברורה. אחרי שהעסק התפזר, נוצרו קהילות מבודדות שלא נמצאות תחת איזה מעטפת של היררכיה משפטית, שלטונית, יהודית. חיים בתוך מדינה של גויים או לא משנה מה, אבל הקהילה עומדת לעצמה. אין מעליהם, מסתכלים למעלה, לא רואים אף אחד. אין מעליהם שום דבר. ואז התעוררו המון שאלות. איך מנהלים קהילה מבודדת כזאת? פעם עם קהילה כזאת היו בה חילוקי דעות, אין בעיה, אתה שולח שאלה לרב הראשי, לגאון של בבל, הסנהדרין, למי שלא יהיה, והם אומרים לך מה צריך לעשות, או למלך, בתקופה מאוד מאוד קדומה, והוא אומר לך מה אתה צריך לעשות, אבל ברגע שאין כבר מעליך את גאוני בבל ואת החכמים המרכזיים, זה כבר לא מבנה לאומי מרכזי עם היררכיה ברורה, מה אתה עושה? אתה שואל את הרב של המקום, אתה ממנה רב למקום, ואתה שואל אותו, אמר הדעתרא. איזה שאלות אתה שואל אותו? גם את השאלות שהיית שואל את המלך. נגיד למשל, עלתה שם שאלה, איך מקבלים החלטות בין שבעת טובי העיר? שבעת טובי העיר זה העירייה, מועצת העירייה, אוקיי? עכשיו הם רוצים לקבוע איך קובעים, איך גובים מיסים, איזה בית כנסת להקים, איפה להקים אותו, האם לעשות חומה, כל מיני דברים מהסוג הזה. את מי הם שאלו? את הרב, נכון? ואז כל תקנה, שהיא בכלל תקנה חילונית, היא לא קשורה להלכה. איך מחלקים את המיסים, איך בונים מוסדות ציבור, בתי ספר, רמשה, כל דברים כאלה, בעצם השאלות הופנו לרב. וכמובן, אם שואלים את הרב, אז הרב עונה. ואז יש שוטים שמתחילים לדון בכל מיני שאלות מהסוג הזה, שאין להם שום בסיס הלכתי. אבל פשוט אין את מי לשאול, כי אין מלך. אין שליט חילוני שאותו אתה יכול לשאול איך לחלק את המיסים, איך לנהל את העיר, איך לבנות מבני ציבור, בתי ספר, מה לעשות עם אנשים שלא שומעים בקולנו, כל מיני דברים מהסוג הזה. אין את מי לשאול. אז אתה שואל את הרב. ואם לא את הרב, אז את הרב הפוסק הידוע באותו אזור. פנים שאלה אליו, לא חשוב, אבל ההיררכיה שאליה פונים, זאת ההיררכיה ההלכתית. לכן למשל, עולה שם שאלה, האם את ההחלטה בין שבעת טובי העיר קובעים על פי הרוב? יש חילוקי דעות בין טובי העיר, יש ארבעה נגד שלושה, חמישה נגד שניים, שבעת טובי העיר, בדרך כלל זה על שבעה, אוקיי? איך קובעים? אז היה ויכוח גדול. לא היה ברור שזה הולכים אחרי הרוב, יכול להיות שצריך פה אחד, מי אמר שהולכים אחרי הרוב? שיטת רבינו תם למשל, פה אחד, אין רוב. אבל רוב הראשונים לא מסכימים איתו. הראש והרשב"א ועוד, אור זרוע, לא מסכימים איתו. הם אומרים שהרוב קובע. זאת אומרת, והדיון הזה מתנהל שאין לו באמת שום בסיס הלכתי. איך תקבע, איך הרוב, איזה רוב קובע, האם הרוב קובע בעירייה? עם מושג. יש לי פסוק שמדבר על בית דין, מה זה קשור לעירייה עכשיו? כמו בפולין, מה קורה כשאין מלך? הנשיא הסנהדרין יצטרך לקחת אליו את תפקידי המלך.
כן, אבל אם הוא בקיא בפוליטיקה המקומית,
מה זה קרה בקיא? הוא אומר מה שנראה לו מסברה. אם נראה לו מסברה שצריך ללכת עם הרוב, הוא יגיד להם, צריך ללכת עם הרוב. אתם קוראים למשל את התשובות של החכמים באותה תקופה, ואחרי זה הראש והרשב"א וכולם, זה מאוד מעניין, כי אצל כולם חוזר אותו דפוס. תגיד ששואלים אותם, את הסוגיה הזאת פעם בדקתי, אז שואלים אותם, האם הולכים אחרי הרוב? אז כמה וכמה תשובות אתם יכולים לראות תשובה כמו, ודאי שהולכים אחרי הרוב, כי כתוב הרי אחרי רבים להטעות, וחוץ מזה אי אפשר להסתדר בלי זה. כי לא תלך אחרי הרוב, אז זה אומר בעצם אתה נותן זכות וטו למיעוט. אי אפשר להעביר שום החלטה ככה. אי אפשר לנהל חיים, אם אתה לא הולך אחרי הרוב. אז אומרים, קודם כל כתוב אחרי רבים להטעות, וחוץ מזה אי אפשר להסתדר בלי זה. למה צריך את החוץ מזה? יש אחרי רבים להטעות, הכל בסדר, מה הבעיה? יש פסוק. אז אי אפשר להסתדר בלי זה, מה זה מעניין? ואתה אומר, למה צריך לברך ברכת המזון? כי כתוב שזה לברך ברכת המזון, וחוץ מזה זה מאוד יפה לברך את הקדוש ברוך הוא על זה שנתן לנו לאכול. יש מצוות עשה לברך ברכת המזון, זה הכל, זה לך הבית. מה צריך לספר לך סיפורים, כמה זה טוב ומה זה מועיל. הם הבינו גם כן, בדיוק כמו שרבנו תם הבין, שמהפסוק אחרי רבים להטות אי אפשר להוציא שצריך ללכת אחרי רוב בעירייה. הפסוק הזה מדבר על בית דין, לא על העירייה. מה זה, איך אתה מוציא משם שהולכים אחרי הרוב בעירייה? העירייה זה בכלל לא מתנהלת על פי ההלכה. מה זה רלוונטי בכלל ללמוד מהפסוק הזה את הדרך ההתנהלות של העירייה? אני חושב שבסמסטר הקודם דיברתי על זה, שיש בכלל הבדל מהותי בין רוב בבית דין לבין רוב דמוקרטי. כן, זה גם כן טעות נפוצה. יש, מכירים את ההצעה הפלטונית, כן, של שלטון הפילוסופים. במקום דמוקרטיה בעצם תן לאנשים החכמים לקבוע. זה תקבל החלטות טובות יותר ככה. קודם כל האידיוטים שעשו הצבעות ויקבלו החלטות, תן לכמה אנשים חכמים, קבלו את ההחלטות, יצא הרבה יותר טוב. כך טען אפלטון. רוצים להיות נורא דמוקרטיים? אז תעשו בחירות, אבל תשקללו כל אחד עם ה-IQ שלו. נותנו לכל אחד את המשקל לאצבע שלו לפי ה-IQ שלו. תקבלו החלטות טובות יותר. כך טוען אפלטון. למה זה לא נכון, או למה זה לא ראוי להתנהג כך? אתם שואלים את השאלה הזו, אני אשאל אתכם, למה זה לא נכון? הוא היה הגיוני, לא? אה, אוקיי. כן נכון? אוקיי. הנה, תשובה ראשונה, לך תדע, איך אתה יכול לקבוע מי הוא החכם, מה זה שהוא פרופסור למתמטיקה, זה אומר שהוא יודע לנהל מדינה יותר טוב. מי אמר? בדרך כלל זה יהיה פחות טוב. אז אתה לא יכול לקבוע מי הוא החכם. תשובה אחת. תשובה שנייה. בסדר, סעיף של מה שאמרנו קודם. אתה לא יכול לקבוע מי הוא החכם פה. המומחים ברפואה קובעים את מה שיקרה פה ברפואה, תן למומחים למדיניות לקבוע את מה שקורה פה במדיניות.
כן, זה עדיין.
אבל לא יבוא.
זה מה שאני אומר, אני לא רוצה רוב, אני אתן למומחים לקבוע.
יש בעיה קטנה, בשונה ממדעי אפילפסיסטי, שבו הכל עובד בלי בעייתי כללים ברורים, שאני יכול בערך...
אז אתה חוזר לשאלה הזאת, מי הוא החכם? זאת אומרת, מי אמר שיש חכמים שיודעים לנהל את זה יותר טוב מאחרים? אז זה בעצם סעיף של מה ש... מה שאהרון אמר קודם.
יש את הפרגמטים,
אתה חוזר לטיעון שלו בעצם, אז אי אפשר לקבוע מי הוא החכם, יש עוד טיעון.
יש גם בעיה של סמכות, שאם אתה לא שואל את כולם, אז בעצם חלק מהעם יכול לומר, אבל זה חוזר לראות את הטענה.
כן, אני שואל, אתם גילים שיגידו. תגידו שיגידו, כן, תנו לחכמים, למה? אתם כולנו רוצים החלטות טובות, לא? יש בעיה אחרת שאולי הם יעשו בזה שימוש רע, חכמים. מי אמר שהאינטרס שאליו הם ידאגו, שלא הם ידאגו, זה האינטרס של כולנו. אולי הם ידאגו לאינטרס של עצמם. אני לא כל כך מאמין בהכרח ליושר של אנשים החכמים. אני צריך לבחור גם חכמים וגם ישרים, וגם כאלה שישארו ישרים אחרי שהם יקבלו את הסמכות לנהל את המדינה. אז לכן, אוקיי, אז לכן שתי ה... בדרך כלל נותנים את שני ההסברים האלה. הסבר אחד, זה שלך תדע מי זה החכם, מה החוכמה הרלוונטית לניהול מדינה. וההסבר השני זה שאתה לא יכול לסמוך על היושר שלהם, גם אם הייתי יכול לבדוק את החוכמה שלהם. אבל אני טוען ששני ההסברים האלה הם מיותרים בגלל שהשאלה לא קיים. לא צריך הסברים. שני ההסברים האלה בעצם מניחים, אם הייתי פותר את הבעיה, הייתי מוצא אנשים חכמים, צדיקים, ישרים, כמו שמשה רבינו אומר, כן? שיתרו, כן, וכולם היו מסכימים שהם החכמים והם הישרים והכל בסדר. אז כן היה צריך לתת להם? לכאורה כן, לפי ההסברים האלה. נכון? זה מה שיתרו אומר למשה, תמצא אנשי חיל, שונאי בצע וכולי. מכירים את הבדיחה של הרב מימון, שהוקמה המדינה, אז רצו להקים את הסנהדרין. אמרו לו, איפה תמצא אנשי חיל, שונאי בצע? זאת אומרת, תמורת סכום סמלי אני אמצא גם את זה. הטענה בסופו של דבר של שני התירוצים האלה זה שבסיסית אפלטון צודק, רק מעשית אי אפשר לקיים את זה. אני טוען שאפלטון לא צודק בסיסית, אין שאלה. למה? סנהדרין זה החלטות הלכתיות, בדיוק ההבדל שאני רוצה לעשות עכשיו. עוד רגע. מה שאני בעצם רוצה לטעון זה שרוב בדמוקרטיה בכלל לא מיועד כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר. זו טעות בתפיסה. אתם באמת חושבים שימציאו את הרעיון של שלטון הרוב, כי זה האופציה להגיע להחלטות הכי טובות? בדרך כלל הרוב טועה עד שיוכח אחרת. המיעוט צודק. אוקיי, זאת אומרת שהעיקרון של שלטון הרוב הוא בכלל לא עיקרון קוגניטיבי, הוא עיקרון מוסרי. הרוב לא מיועד כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר, כי אם זה היה, אז אפלטון היה צודק. תן לחכמים ושיגו תוצאה יותר טובה. אני הולך אחרי הרוב, בגלל שבסופו של דבר אני יוצא מנקודת מבט מוסרית, ליברלית, לא יודע שתקראו לזה, שאנשים זכותם לקבוע את גורלם. אף אחד לא אמור לקבוע עבורי את גורלי. אם אני רוצה לתת למישהו, אין בעיה, אבל הסמכות היא אצלי. אני יכול למנות מישהו שבעיניי הוא חכם, אני אגיד לו, אוקיי, תעשה אתה בשמי, בסדר גמור. אבל אני צריך לקבוע את זה. והוא לא יקבל את זה רק בגלל שהוא חכם, הוא צריך לקבל ממני רשות. למה? כי יש זכות לכל אדם להשתתף בקביעת גורלו, קביעת המדיניות של המדינה שהוא אזרח בה. זה התפיסה, זה הבסיס של התפיסה הדמוקרטית. אז מה זה קשור עכשיו לשלטון הפילוסופים ושלטון החכמים וכל השטויות האלה? לא צריך תירוצים, השאלה לא נכונה. אתה אומר לי, בוא נחליף את זה בחכמים, כי אתה מניח שהמטרה של הרוב זה להגיע לתוצאות הכי טובות. אבל זה לא. מטרה של הרוב זה לבטא מה הציבור רוצה. זה הכל. ודמוקרטיה מתנהלת לא באופן הכי טוב, אלא באופן שהציבור רוצה. זה ההגדרה של הדמוקרטיה. אם הציבור רוצה להתנהל גרוע, בעיה שלו, זה מה שהוא רוצה. יכול להיות, על זה אפשר להתווכח, אבל ההנחה של המשטר הדמוקרטי היא לא הנחה קוגניטיבית. היא לא הנחה שככה מגיעים לתוצאה הכי טובה. הכי טובה אני מתכוון להחלטות הכי נכונות. התוצאה הכי טובה אולי במובן המוסרי. התוצאה הכי טובה במובן הזה שהיא באמת מבטאת את מה שהציבור רוצה, והמדינה עושה את מה שהציבור החליט. אם הציבור רוצה את מה שהכי טוב בשבילו, שיגיד את זה. הוא צריך להגיד מה הוא רוצה. אף אחד לא יקבע עבורו מה הוא רוצה. אין בעיה, הוא יכול להגיד, אני רוצה ששלושת החכמים האלה ינהלו הכל. מצוין, אם הציבור יגיד את זה, זה בסדר גמור. אבל הציבור צריך להגיד את זה, זה שהם חכמים, זה לא מקנה להם את הזכות לנהל אותם.
אנחנו גם רוצים
בטובתו,
אבל אנחנו לא יודעים מה
טובתו. בסדר, זה במקום שהוא כבר נמצא, אתה יודע, שאין לו שיקול דעת בכלל. הוא לוקה בנפשו, הוא קטן, שותה, דברים מהסוג הזה. זה מקרים קיצוניים, אבל אזרחים רגילים. יש יותר חכמים, פחות חכמים, יותר מומחים, פחות מומחים, זה לא משנה. לאנשים יש זכות לנהל את חייהם. זה ההנחה של הדמוקרטיה. ולכן השאלה של אפלטון לא קיימת, לא צריך תירוצים. שאלה לא נכונה. ביחס לדמוקרטיה. אם אתם לא מקבלים את הדמוקרטיה בסדר גמור, אבל אם אתם מקבלים את הנחת היסוד הדמוקרטית, השאלה של אפלטון, של שלטון החכמים, פשוט לא עולה, לא צריך תירוצים. ומה זה אומר? מה מבלבל פה? מה קורה בבית דין? שהולכים אחרי הרוב, למה הולכים אחרי הרוב? זאת אומרת החינוך, כי בדרך כלל הרוב קולע יותר לאמת. ולכן באמת החינוך אומר שאם המיעוט הוא הרבה יותר חכם מהרוב, אז לא הולכים אחרי הרוב. הולכים אחרי רוב החוכמה, לא רוב האנשים. אז יש ויכוח, אבל... מה? בסדר, אז הטענה היא, בהנחה שכולם מסכימים שהוא יותר חכם. מהשניים שחולקים עליהם, בסדר? גם הם מסכימים לזה, אוקיי? אז החינוך אומר במפורש, ויש עוד ראשונים ואחרונים שאומרים את זה, שבמקום שבו יש מיעוט מאוד חכם, ורוב פחות חכם, אז ההלכה כמו המיעוט, לא כמו הרוב. כי הרוב הקובע זה רוב החוכמה, לא רוב האנשים. יש כאלה שמסבירים ככה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בבית שמאי היו מחדדי תפי, ובית הלל היו פחות מחודדים מבית שמאי, אבל הם היו יותר. אז לכן בית שמאי לא הסכימו לקבל את ההכרעה כבית הלל, כי הם אומרים שהרוב הקובע זה רוב החוכמה. זה לא רוב, סופרים את הראשים, לא את הרגליים. מה אכפת לי כמה רגליים יש נגדי? אלא כמה ראשים יש נגדי. אוקיי? עכשיו, אם זה באמת כך, אז מה זה אומר? יש הבדל מהותי בין רוב בבית דין לבין רוב בעירייה, רוב דמוקרטי. רוב בבית דין זה כלי להגיע לאמת. רוב בעירייה זה פשוט הביטוי למה הציבור רוצה. לא בגלל שזה האמת. זה פשוט המדד. אגב, יש פה שמואל ניצן מכלכלה. פה כתב ספר, פעם נתתי איתו איזה... פה כנס ניצוצות, אז שנינו דיברנו על הנושא הזה. הוא כתב ספר שיצא בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, ספר דווקא מאוד מעניין, על כלכלה מתמטית. ושם הוא מדבר על השאלה, איך... הרי התפיסה הדמוקרטית זה שהמדינה צריכה להתנהל לפי מה שהציבור רוצה. עכשיו, איך אתה יודע מה הציבור רוצה? הרי יש דעות שונות, כל מיני, איך אתה קובע מה הציבור רוצה? אז בדרך כלל מקובל להגיד, הרוב הוא מייצג של העניין. אין לי משהו יותר טוב מזה, אני לא יכול ללכת עם כולם, יש מחלוקות. טוב, אז הרוב יקבע. הרוב פה קובע לא כי הוא יותר חשוב מהמיעוט, אלא כי זה הייצוג הטוב ביותר שאנחנו מוצאים, לדעת הציבור כולו. מה, כשאתה שואל מה הציבור רוצה, ואתה רוצה תשובה אחת, לא רוצה כל אחד משהו, לא עוזר לי, תקבל החלטה. אם אתה רוצה תשובה אחת, הרוב זה הקירוב הראשוני. הוא למשל מעלה שם המון אפשרויות אחרות. אפשר לייצג אחרת מה הציבור רוצה. לדוגמה, אם למיעוט זה מאוד מאוד חשוב השאלה הזאת, אבל הרוב זה לא כל כך חשוב. אתה יודע? יכול להיות שלא הרוב יקבע. אולי תוחל את החשיבות, תכפילו את כמות החשיבות במספר האנשים. וזה מה שיקבע. או כמה דברים כאלה. אגב, יש משפט מאוד מעניין. משפט אירו, זה נקרא. משפט אירו שאומר, הוא קובע שם כללים, איך אנחנו יכולים לקבוע פונקציה שמייצגת את מה הציבור רוצה, שיש התפלגות של דעות. זה שזה חמישה קריטריונים, שהפונקציה הזאת צריכה לקיים. יש משפט אירו שאין לזה פתרון. אין פונקציה שתקיים את חמשת התנאים האלה. הם סותרים אחד את השני. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיע לפתרון שיקיים את כל חמשת התנאים. אני לא זוכר כבר, אני רוצה לראות שם בספר שלו. אז זה מאוד מעניין. יש שם הוכחה גם למשפט הזה, משפט במתמטיקה. זאת אומרת, יש בעיה איך לייצג מה הציבור רוצה כשיש חילוקי דעות. הדמוקרטיות בחרו בפתרון הפשוט והמתבקש, הרוב. הרוב, זה מבחינתי מה שהציבור רוצה. זה קירוב ראשון, הכי פשוט, הכי ראשוני, והוא נשמע, זה make sense. כן? הציבור, אנשים בדרך כלל מקבלים את זה. שהרוב מייצג את דאטה, זה מה שהציבור רוצה. אז זה אומר שהרוב בדמוקרטיה הוא לא כלי כדי לדעת מה נכון, כמו שהחינוך מסביר על רוב בבית דין, אלא כדי לדעת מה הציבור רוצה. עכשיו, אם הפסוק אומר אחרי רבים לעתות, והוא אומר לי, תשמע, תלך אחרי הרוב, כי הרוב בדרך כלל קולע לאמת. או יש יותר סיכויים שהוא קולע לאמת. איך אפשר ללמוד מזה, ללכת אחרי הרוב בהקשרים דמוקרטיים? מה זה קשור? שם השאלה מה הציבור רוצה, לא איך אתה קולע לאמת. לכן באמת גם הראש וגם הרשב"א וגם האור זרוע וגם כל המשיבים שהזכרתי קודם, אומרים, כתוב אחרי רבים לעתות, וחוץ מזה אי אפשר אחרת. כי הם מבינים, גם רבנו תם בכלל אומר שלא הולכים אחרי הרוב, בהחלטות של עירייה. למה? אין לי מקור. מה אתה רוצה שאני אעשה? אין שום סמכות שמכוחה הרוב יכול לכפות על המיעוט. אין, אי אפשר, אז רק בהחלטות פה אחד. שאר הראשונים אומרים נגד רבנו תם, עקרונית אתה צודק. מהפסוק של אחרי רבים לעתות אי אפשר ללמוד את זה. למרות שהם עצמם מביאים את הפסוק הזה. ולכן הם תמיד מוסיפים, וחוץ מזה גם אי אפשר להסתדר בלי זה. כי הם מבינים שהפסוק מצד עצמו הוא לא באמת מקור לזה שצריך ללכת אחרי הרוב ברוב דמוקרטי. ולכן הם אומרים, ברור לנו שאנחנו מרחיבים מאוד את המשמעות של הפסוק. פשוט בגלל שאי אפשר להסתדר אחרת. מה זה אומר בעצם? שההחלטה הזאת שצריך ללכת אחרי הרוב היא סתם החלטה הגיונית, פוליטית, מסברה, והיא לא יוצאת ממקורות הלכתיים. ההלכה אין לה מה להגיד על העניין הזה. אז למה את השאלה הזאת יפנו לפוסקים? למה יש כל כך הרבה תשובות שעוסקות בשאלה הזאת? כי לא היה את מי לשאול. לא היה את מי לשאול. לא הייתה רשות שלטונית חילונית בעם ישראל. היו פוסקים. בהתחלה סנהדרין, אחרי זה התפזר, יש גלותה, ונהיו פוסקים במקומות שונים, בקהילות שונות, מרד אטרה בכל מיני מקומות, וזהו. לא היה את מי לשאול. אז את מי שאלו, כמו בפולין, אם אין לך ממשלה, אתה הולך לבית המשפט העליון. אם אין לך מלך, אתה הולך לנשיא הסנהדרין. אם אין לך את שניהם, אתה הולך למרד אטרה. אתה שואל את הרב. וככה באמת התקבלה ההלכה, אגב, שכל תקנה בעיר לא מקבלת תוקף, אלא אם כן יש הסכמה של אדם חשוב. זה אדם חשוב, לפי רוב הפוסקים, הכוונה לפוסק החשוב באותו מקום. או המרד אטרה, או הפוסק החשוב באותו מקום. מאיפה זה יצא? מהאוויר. תלותה כמשונך דמיה. כן. עד היום, טענה שההחלטות של הכנסת הן בנות תוקף, כי הרבנות הראשית הסכימה. אני לא יודע אם לצחוק או לבכות כשאני שומע את השטות הזאת. אבל זה, ממשיכים את אותה צורת חשיבה. למה? בגלל שההלכה כל כך התרגלה לזה שככה העסק מתנהל, שהכל צריך להתנהל תחת כנפי ההלכה. הכל צריך להתנהל תחת הפוסק, תחת הבית דין, כי אין רשות אחרת. אנחנו כבר 2500 שנה בלי רשות חילונית. אז ממילא כל השאלות הולכות לשם. עכשיו פתאום, הזכרתי שבשולחן ערוך מופיע סימן ב', בחושב משפט סימן ב', מופיע ההלכה, לא פתאום, זה מופיע כבר בגמרא, בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. בית דין שרואים שהשעה צריכה, יכולים להקות מישהו. הזכרתי שכן, שהריף והראש קרטו אף של אישה נואפת וכל מיני דברים כאלה. הם עשו שם מכות שלא היה בסמכותם לתת. למה? כי בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. בית דין, הכוונה בית דין שמוכר כבית דין הגדול שבדור, לא משנה, אבל כן, בית דין שלא מוסמך באופן עקרוני, הם לא סמוכים, הם לא סנהדרין, הם לא יכולים לתת עונש גופני, אבל הם כן, הם עשו את זה. למה? כי בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. והדין הזה מופיע בשולחן ערוך, זאת אומרת שהוא נוגע גם לזמן הזה, הזכרתי זה בפעם הקודמת. לא רק דין לבית דין סמוכים, כי אחרת זה לא היה מופיע בשולחן ערוך. שולחן ערוך זה, זה הלכות שנוג... רק הלכות שנוגעות בזמן הזה, בניגוד לרמב"ם. הבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, מופיע, בטור בשולחן ערוך.
אין נתנו לעצמם בסמכות, אבל אפילו...
כן? רגע, אז אני אסביר. מאיפה זה בא הסמכות הזאת? אני לא מכיר מקור שאתם מביאים לזה. מאיפה המקור לזה? מהמלך. ברור שזה מהמלך. במקור זה תפקידו של המלך, להקות שלו מן הדין, זה הדרשות הר"ן. הדרשות הר"ן שאומר שהמלך לא כפוף לדין תורה, הוא מתנהל על פי הדין שהוא קובע. זה נקרא מקים ועונשים שלו מן הדין. כשהמלך רואה למשל, נגיד שהמלך היה רואה שהתרבו הגזלנים. עכשיו אתם יודעים שבהלכה אין עונש לגזלן. מה הגזלן עושה? משיב את הגזלה. זהו. אין עונש. אז אתם מבינים שזה לא מרתיע את הגזלן, למה אני אגזול ממך? לכל היותר יתפסו אותי, אני אחזיר לך, מה הפסדתי? אם לא יתפסו אותי, הרווחתי. לא יתפס... כן תפסו אותי, לא הפסדתי. זה הימור לרווח בלבד. דבר כזה לא יכול להרתיע גזלנים. עכשיו, אם, מה יקרה אם תהיה מכת גזלנים? פתאום אין, בית דין תמיד אומר לגזלן, תחזיר את הגזלה. גזלנים הבינו את הפרינציפ, והם, עכשיו כל אדם אלים יגזול. המלך היה מתערב והיה מוריד לו את הראש. לא על פי ההלכה. הוא מכה ועונה שלא מן הדין. כדי להעמיד את הדת על תילה, כמו שהרמב"ם כותב, כמו שהגמרא אומרת. המלך גם דואג לזה שלא יעברו עבירות הלכתיות. אבל כמובן הוא עושה זה באמצעים שלו. לא במלכות ובמיטה ועם התראות ועדים וכל הדברים האלה שהם לא אפקטיביים בכלל. המלך עושה מה שהוא מבין, משהו, מה שצריך, לא שריעותית, אלא מה שצריך. זה דינת המלכותה. יש בתורה מלך, פרשת מינוי מלך, נכון? לא צריך להיות כתוב, זה נקרא מלך. מה זה מלך? מלך בכל הגויים, מה זה מלך? מלך זה מי שהשלטון שלו, שקובע את החוקים ואוכף אותם. לא משנה, אז היום זה שלטון אחר, מה זה משנה? מלך זה שלטון. המלך שיבוא, לעתיד לבוא, כשיחזור המלך, אני לא יודע, מלך המשיח, יש טענות שאומרות שזה יהיה שלטון דמוקרטי. מלוכה זה שם נרדף לשלטון. פשוט אז לא הייתה דמוקרטיה, היום יש דמוקרטיה, אין בעיה, יכול שהשלטון של המלך המשיח יהיה דמוקרטי. לא משנה. אבל יחזור שלטון ריבוני של עם ישראל. איך הוא יראה, האם זה בדיוק מלך או לא מלך?
זה פעם בגלל שכל השלטון אני לקחת גם...
זה מה שנקרא שלטון בשפה העתיקה, כי כל השלטון תמיד היה בידי המלך, לא היה שלטון אחר. אז כשמדברים על מלך, הכוונה לשלטון, המלכות זה השלטון. עכשיו, היום יש שלטון אחר, אז מה, לא קרה שום דבר. זה הכל בסדר. זה מלך, יהיה מלך דמוקרטי, לא מלך מונרכי. אוקיי? לכן, למשל, כשמנסים היום... נגזור את היחס הראוי לנבחרי ציבור מתוך היחס שמדברים עליו כלפי מלך. זה שטות. זה אנכרוניזם מגוחך. המלך, היית עושה לו משהו, היה מוריד לך את הראש. בשלטון דמוקרטי היום אין לו רשות לעשות דבר כזה. כל ההלכות האלה שאנחנו לוקחים מהגמרא או מכל מיני מקורות שעסקו בשאלה איך מתייחסים למלך, לא רלוונטיות. מותר לי לצחוק על ראש הממשלה, לכתוב עליו בדיחות בעיתון, למלך היה אסור. ברור שמותר לי. זה חלק מהשלטון הדמוקרטי. השלטון הדמוקרטי מוגדר על ידי הציבור. וההלכה יכולה לראות בשלטון כפי שהוא מוגדר על ידי הציבור, מלכות. היא נותנת לזה סמכות. והיא לא מחייבת אותי משהו מעבר למה שהמלכות בעצמה מחייבת. כן, למשל, יש כאלה שנורא מקפידים לנסוע בכביש שמותר לנסוע 90, כמה שנוסעים רק 90. עכשיו, אדם סביר נוסע גם 100. ככה זה. אוקיי? אומרים, לא, אבל הלכתית, יש דין הדמלכותה. אתה חייב לנסוע 90. שטות. הדין הדמלכותה לא מחדש משהו מעבר למה שהדמוקרטיה מחייבת אותי. הדמוקרטיה מחייבת אותי, והדין הדמלכותה אומר שזה מוכר גם הלכתית. אבל ברגע שזה הופך להיות הלכה, אז אנשים מתייחסים לזה כאילו שזה סעיף בשולחן ערוך. זה לא סעיף בשולחן ערוך. תסתכל על זה במשקפיים של אזרח נורמלי, נורמטיבי, איך הוא מתנהג, וההלכה אומרת שאתה חייב לעשות את זה. אבל ההלכה לא מוסיפה מעבר למה שהאזרחות הדמוקרטית מחייבת אותנו. היא רק אומרת, אתה חייב לעשות את זה גם הלכתית. לכן אין מה לקחת את הדין המלכות הזה ולהפוך אותו ליותר ממה שה, ההגות המדינית או הפוליטית או כן מחייבת. מה שהיא אומרת זה, זה הכל, רק יש איזה גושפנקה הלכתית. בסדר? כל פעם, לענייננו, הטענה היא ש... ש... התרגלנו לזה, התרגלנו לזה שהפוסקים בעצם פוסקים בכל התחומים, כולל תחומי החולין. ואז מה שקורה, שבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין, אמר, שאלתי מאיפה היה המקור לזה? מהמלך. פעם זה היה המלך שעיקה שלא מן הדין, באיזשהו שלב לא הייתה מלוכה, הסמכויות התנקזו לבית הדין, אז בית הדין עיקה שלא מן הדין. וככה פתאום זה התגלגל לשולחן ערוך. כי זה בעצם הלכה שנוהגת גם בזמן הזה, זה אפילו לא צריך להיות בית דין סמוכים. למה? כי מי שיש היום, הסמכות שיש היום, זה בית דין לא סמוכים, מה לעשות? ומישהו הרי צריך לנהל פה את העניינים. אז בית דין שלא סמוכים, מקים ועונשים שלא מן הדין גם כן. כשהרמב״ם עכשיו אומר שלבית דין מותר להקפיא הלכות. והוא תולה את זה בסמכות של בית דין לאנוש ולהקות שלא מן הדין. על איזה בית דין הוא מדבר? כל בית דין. גם בית דין שבימינו. כי ברמב״ם, זה שההלכה מופיעה ברמב״ם, זה לא ראיה לכלום. ברמב״ם מופיעות גם הלכות שרק נהגו אז ולא נהגו בזמן הזה. בשולחן ערוך, אם הלכה מופיעה, זה אומר שהיא נוהגת גם בזמן הזה. וההלכה שבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין מופיעה בשולחן ערוך ובטור. והרמב״ם מדמה את היכולת להקפיא הלכות, שבית דין יכול להקפיא הלכות, לכלל הזה שבית דין מקים ועונשים שלא מן הדין. אז אם הוא קיים בבית דין שבימינו, בכל בית דין, אז גם הסמכות להקפיא הלכות קיימת היום. ואם ככה, אז יש לנו מסקנה מאוד מרחיקת לכת. המסקנה הזאת בעצם אומרת שבית דין יכול להקפיא הלכות. בית דין של היום, יכול להקפיא הלכות. אז איפה, שאלתי, הרי התחלתי את כל הסיפור, הרי דיברנו על זה שיש שינויים בהלכה. אפשר לעשות שינויים עם בגדי הים וכל הדברים שדיברנו שם. אם יש מדרש שמרני וכל העניינים האלה. אבל אז נתקלנו עם שאלת הסמכות. כי אין לנו סנהדרין. ובית דין לא יכול לבטל דברי בית דין חברו, בדרבנן, אלא אם כן גדול בחומה ובמניין, בדאורייתא צריך להיות אבל בית דין הגדול, גם אם הוא לא גדול בחומה ובמניין. אבל אין לנו היום בכלל בית דין הגדול, לא גדול ולא קטן. אז איך בכלל אפשר לשנות הלכות? אז זה אות מתה. כל מה שלמדנו בעצם עד עכשיו זה אות מתה. תיאורטית אפשר לשנות הלכות, מעשית זה לא מעשית. כי אין סנהדרין. תשובה לא נכון, זה כן מעשית. כמו שאם בית הדין היום, אם היה בית דין נגיד מרכזי שמוכר על ידי כלל הציבור, זה בית דין גדול, לא בית דין הגדול סנהדרין, אלא הוא הבית דין הבולט, התלמידי חכמים, האנשים הגדולים שבדור. אם היה מוסד כזה, הוא היה היום, או שיהיה קונצנזוס בין החכמים, לא משנה כרגע, אבל קונצנזוס שמוכר כמשהו שבאמת מחזיק את רוב המניין ובניין, אז הוא יוכל לקבל החלטות ושנות את ההלכה, אבל הוא יוכל רק להקפיא את ההלכה הקיימת ולא לעקור אותה. להקפיא, פירוש הדבר, בינתיים אנחנו אומרים את ההלכה הזאת לא ליישם. אנחנו לא אומרים שהיא בטלה, אנחנו לא יוצאים נגד הבית דין הקודם, ולכן אנחנו לא צריכים להיות גדולים בחומה ומניין, אנחנו לא יוצאים נגד הבית דין הקודם, זה מה שהסברתי בהלכה א' וב', אבל להקפיא אנחנו כן יכולים, כי ההקפאה אומרת משהו לדור שלנו, היא לא אומרת כלום עליהם, הם היו בסדר גמור, אני לא חולק עליהם. ואני אומר, לדור שלנו אני הבית דין, אין לך אלא בית דין שבימיך. והבית דין שבימינו אומר, היום לא לקיים את ההלכה הזו, אני מקפיא אותה. זה יכול לעשות גם בית דין של היום. הוא לא צריך להיות גדול בחומה ומניין, הוא לא צריך להיות בית דין הגדול, הוא לא צריך להיות כלום. א', כי אין סמכות מרכזית כזאת, וב', בגלל שלא קראו את הספר שלי.
דבר שני, כבר שנפתחתי
לך, מה בעצם נשאר אחרת? לא תסור. לא תסור. זה כן ממראה מי שחולק על סנהדרין, חייב מיטה.
כבר דיברנו על זה, אבל בעבר שהם אנשים, אנחנו אנשים.
נכון, יכול להיות שהם טועים, לא אמרתי שהם לא טועים. אסור לחלוק עליהם. אתה יכול לחלוק על הכנסת?
אני יכול להתמנות לכנסת.
לא להתמנות, אתה יכול לחלוק על הכנסת?
אם אני
יכול להתמנות חלק,
כן.
לא חלק, אתה אזרח, אתה יכול לחלוק על הכנסת?
אבל היום,
כשלא כנסת... שואל כן או לא, זה יש no question. אתה יכול לחלוק עליהם? לא, הם יכולים לטעות, אז למה אתה לא יכול לחלוק עליהם?
אבל אני מניח שכשלא תהיה כנסת יותר...
לא, למה שלא תהיה כנסת? אני דבר כשהם כן קיימים. אתה אומר שאם הם יכולים לטעות, אז אפשר לחלוק עליהם. אני מראה לך שהכנסת יכולה לטעות ואי אפשר לחלוק עליהם.
כן, אבל מה שאני רוצה להגיד זה ככה, סנהדרין כשהם היו קיימים, אז זה בסדר, הם יכולים לטעות, כולם יכולים לטעות, אבל אנחנו לא חולקים עליהם, כי אם יש טעות, הם מתקנים את הטעות, אפשר להפנות אליהם, לא יודע.
אוקיי, כן או שלא, אבל אם אני מגיע למסקנה שהם לא מתקנים את הטעות, ואני חולק עליהם, מה לעשות?
אתה שולח עתירה לסנהדרין ואתה מנסה לברר את זה.
אני מנסה לברר והם לא קיבלו, אתה חושב שהם בכל זאת טועים.
אתה עדיין לעצמך אפילו, אתה לא יכול לעשות משהו נגד?
לא.
בסדר,
לא אומר שזה לא יותר גרוע, אבל אני אומר שברמה העקרונית, העובדה שהם יכולים לטעות לא אומרת שאפשר לחלוק עליהם. זה כל ההבדל בין סמכות מהותית לסמכות פורמלית. סמכות פורמלית נובעת מזה שאתה הסנהדרין, לא מזה שאתה לא יכול לטעות, לא מזה שאתה מומחה. לכן אפילו אם אתה טועה, יש לך את הסמכות. תורה. לא תסור.
אנחנו מניחים שלא תסור הם?
כן, התורה אומרת את זה, זקנים שבשער, לא משנה, בית דין הגדול.
אתה כן יכול
לתבורר,
כי
זה הצלחה,
שאתה אם אתה לא מורה עולם.
זה שאלה גדולה, אם הסנהדרין החליטו שלא, אז גם זה לא. כל עוד שאני מגיד לו, לא אכפת לי מה שאתה עושה בבית שלך. זקן ממרה, אתה לא יכול להורות, אבל לא תסור, זה לא רק על זקן ממרה. חיוב מיטה יש על זקן ממרה, אבל לא תסור יש גם על אדיוט. אתה לא צייט למה שהם אומרים. אם הם יגידו לך, תעשה מה שאתה רוצה, אין בעיה, כן, זה... אתם יודעים, האוטופיה של כל מיני אנשים, זה שכשתחזור יבוא המשיח, תחזור הסנהדרין, ואז יתבטלו כל המחלוקות, וכולנו יהיה לפחות סוף סוף הלכה אחידה, וכולם ידעו מה לעשות, כולם יעשו אותו דבר. אני בעיניי זה אפוקליפסה עכשיו. זה שכשהסנהדרין, כשהסנהדרין תחזור, אז הם יכפו על כולנו לעשות רק דבר אחד, לא משנה מה אנחנו חושבים. אני בורח לאוסטרליה, אם זה המצב. בצרפת, תארגן לי שם מקום. האוטופיה, האוטופיה שלי היא לא כזאת. אני מקווה, אני רוצה להאמין שזה לא יהיה ככה. כשסנהדרין תחזור, יהיו סוגיות שבהם הם יבינו שאי אפשר להשאיר את זה פתוח. למשל, אנשים לא התחתנו אחד עם השני, כי הוא אוכל זה והוא לא אוכל זה, ואני לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אוקיי, אתם יודעים מה, מעכשיו כולם אוכלים את זה. הם יקבעו הלכה. אבל במקומות שבהם אין צורך חברתי, למה שהם לא ישאירו לכל אחד לעשות מה שהוא מבין? לפחות באיזשהם גבולות גזרה, נגיד, אם הוא לא עושה סתם איזה משהו שהוא לא מתחיל בכלל. בתוך איזשהם גבולות גזרה, למה שהרוב יכפה את דעתו על המיעוט? אנשים יעשו כל אחד מה שהוא חושב, הכל בסדר, כמו שאנחנו עושים היום. נערה נערה הוא פשטי, כל אחד עושה מה שהוא מבין, מה הבעיה? יש בזה איזושהי בעיה? אין שום בעיה, להפך. עולם הרבה יותר מעניין ונחמד, ונכון. אין סיבה לחשוב שסנהדרין תכפה על כולנו לעשות אותו דבר. במקומות מסוימים שבהם זה נצרך, כי נוצרת בעיה, שם הם יכפו עליהם. זה גמור, זה התפקיד שלהם. אבל לא, לא בכל מקום. כן.
הם גם ככה, כלומר, יש לנו משטר חילוני אחרי 2500 שנה. אבל המשטר החילוני...
לא, אני לא אומר. אני לא רואה, אני לא רואה את המשטר החילוני הזה בתור מלך. מדינה זאת בעיניי לא מדינה יהודית.
אתה לא רואה
את זה.
כלומר, עדיין
זה משטר חילוני. מדינה של יהודים. הרבה יהודים. גם לא יהודים. מדינה של הרבה יהודים, זה נכון. אני חושב שזה מדינה יהודית באיזשהו מובן. לכן למשל, אני לא חושב שיש פה מלחמת מצווה לכבוש את הארץ. אין את הגורם שמחויב במלחמת מצווה. גורם שמחויב במלחמת מצווה זה כלל ישראל. מי שנלחם פה זה לא כלל ישראל. זה אוסף אזרחים שרוצים להקים מדינה, רובם יהודים, לא כולם. רוצים להקים מדינה, הם נלחמים פה, הם מגינים על עצמם, וזה בסדר גמור. כמו כל מדינה בעולם, זכותה של מדינה להגן על זה. כל בסדר. להכניס את זה לתוך הקטגוריות ההלכתיות של מלחמת מצווה ועזרת ישראל מייצר וכל מיני דברים מן הסוג הזה, זה בעיניי בדיחה אינטלקטואלית. פשוט לא נכון.
אבל כשהיום יש... אז כשלא היה לנו סמכות חילונית, אז היו הולכים לדעת העליון, אז היו נפסים. היום זה כבר לא ככה.
זה נקרא לא ככה, יש גם אצל הגויים, זה המדינה היהודית, כשחיינו בבלגיה או בזימבבואה. יש שם יהודים שחיים שם. זה מדינה יהודית? לא, ועדיין צריך לשמוע על המלך. יש דין את המלכותה גם אצל גויים. הדין את המלכותה שיש בישראל זה לא מדין המלך ישראל, זה מדין דין את המלכותה כמו של גויים. לא שהם גויים, אותם יהודים, אבל אני אומר, הסמכות היא סמכות מכוח הדין עד המלכות אשר גויים. ברגע שיש מלכות, יש לה סמכות על המקום, אז לא תהיה אנרכיה. הלכה לא רוצה שתהיה אנרכיה. אז יש בכל מקום, המלך ששולט, יש לו את הסמכות לקבוע, וזה בסדר גמור. החוק הישראלי יש לו תוקף הלכתי. יש לו תוקף הלכתי לא כי הם צדיקים, ולא כי ביבי הוא מלך ישראל, בניגוד לרקדני ביבי, אלא פשוט בגלל שהוא שולט היום פה, מכוח הדמוקרטיה, לצערי, וזהו, הוא קובע, אין מה לעשות. לא צריך בשביל זה להניח שיש פה מדינה יהודית, זה טעות כל כך, יש כל כך הרבה טעויות סביב העניין הזה שאני לא אתחיל להיכנס לזה עכשיו אפילו. טוב, בכל אופן, הטענה בסופו של דבר זה שהאפשרות להקפיא הלכות קיימת גם בזמן הזה. בשורה התחתונה זה מה שרציתי להגיד, אוקיי? אחרי כל הסיבובים האלה. זה אומר שלמעשה כל הדברים שלמדנו עד עכשיו על שינויי הלכות ועדכון הלכות וכולי, בעצם רלוונטיים גם לזמן הזה. רלוונטיים גם לזמן הזה. ושאלות הסמכות הן לא מנטרלות את זה לגמרי, לא מרוקנות את זה מתוכן. כי אפשר להקפיא. עכשיו, עד מתי להקפיא? מה זה ההקפאה? שיערתי את זה בפעם הקודמת. אין דבר יותר קבוע מהזמני, כן? אתם יודעים. ברגע שהקפאנו משהו לשנה, זה מוקפא כל הזמן, עד שתחשבו על חרם דרבנו גרשום. חרם דרבנו גרשום נקבע, אני לא יודע מתישהו במאה ה-11, לא יודע מתישהו, משהו כזה, לאלף שנה. זה נקבע לאלף שנה, האלף שנה עברו. לא, זה היה אלף. כן, זה נקבע לאלף שנה, האלף שנה האלה עברו. אף אחד לא מעלה בדעתו לבטל את חרם דרבנו גרשום. לכאורה. לא, מה זה אנשים התרגלו? אני מדבר הלכתית. היום הרבנות. כן, תאפשר לך לשאת שתי נשים? או לגרש אישה בעל כורחה? למה? אין לך ידע בן גרשום. אני אומר, למה? כי מה שקורה זה שהחכמים של הזמן הזה ממשיכים את חרם דרבן גרשום הלאה. מה הקדושה של רבן גרשום? זה שהוא חי לפני אלף שנה, אז מה? הוא לא היה סנהדרין. הוא קבע לזמנו, והחכמים של היום קובעים לזמננו. והנה דוגמה, למשל, למשהו שיש עליו קונצנזוס מאוד רחב בין החכמים, ולכן הוא באמת מקבל תוקף גם היום. וממשיכים את החרם דרבנו גרשום, ומוקרים דין תורה, שמותר לבן אדם לשאת שתי נשים, ומותר לבן אדם לגרש אישה בעל כורחה. לא, זה לא דין, זה הקפאה. אבל משמעית זה הקפאה. רבנו גרשום הקפיא את הדין הזה, ואי אפשר לשנות אותו, כי אין לנו סנהדרין. בסדר? אז לא משנים אותו, מקפיאים אותו. הוא הקפיא זה לאלף שנה. אגב, למה הוא ציין שזה לאלף שנה? בדיוק בגלל שהוא רצה לומר, אני רק עושה הקפאה, אני לא משנה את הדין. עוד אלף שנה יבואו חכמים, יראו את המצב, ויחליטו בעצמם, יכול שהם יקפיאו הלאה, יכול שהם יבטלו את זה. מי אמר שלא היה מספיק מסכים כדי
להקפיא?
מי אמר שלא היה, כן היה. אני חושב שכן, הנה אתה רואה, כל החכמים מסכימים.
אתה יודע, אלף שנה, אני לא חושב שאפשר להכין תוך פני העולם.
לא, אתה רואה שהם התאחדו, הם לא צריכים לשבת במייל ולהתכתב אחד עם השני. אם כולם מסכימים, דה פקטו, איך כולם הסכימו על סמכות התלמוד? איפה עוד יותר קדומה? עוד לא כולם הסכימו. אלה שנהגו בחרם, רוב קהילות אשכנז, ואחרי זה זה גם נכנס לקהילות ספרד, הסכימו. ספרד גם הסכימו. ספרד גם הסכימו. זהו, מה לא משנה. זה היה קונצנזוס, הקהילה שקיבלה את זה, לאשכנזים.
אני
יכול גם אחר להקפיא לקהילה. אתה יכול להקפיא, אם המקבלים את סמכותך, למה לא? זה לא חייב להיות לכלל ישראל. זה לאותו ציבור שלגביו אתה נחשב הסמכות המרכזית. אין בעיה. אם הם לא רואים איזושהי סמכות מעליך, אלא כולם מסכימים שאתה הגדול מבחינתם, זה כמו ועד ארבע ארצות. הוא הסנהדרין של נפוליאון. מאיפה באה הסמכות שלהם? לא היה לכל העולם. אבל לאותן מדינות שזה היה, זה היה מוכר בתור סמכות מרכזית, וגם קיבל איזה גושפנקה מהשלטון של הגויים, אז הם קיבלו סמכות, הם תקנו תקנות, הם גזרו גזרות, הם עשו כל מיני דברים כאלה. שהיה תקף לאותן מדינות שלגביהן זה היה בית דין הגדול. מדינות אחרות לא. באיזשהו שלב מדינות אחרות הצטרפו לזה, אז גם הם קיבלו את זה על עצמם. מה זה כשמירה על ההלכה? אם הוא עושה את זה לצורך אמיתי, אז כן. אם הוא סתם בלבל את המוח, אז בסדר, הוא ייתן את הדין, בבית דין של מעלה, זה שהוא מבלבל את המוח. יש לו עוד כמה דברים שאתה לתת את הדין. אפשר, כל אחד יכול לעשות את הכל, השאלה אם זה מוצדק או לא, זה הקדוש ברוך הוא יקבע. אתה יודע, זה לא, אין לנו היום גורם שיכול באמת להעניש מישהו שפועל לא כדין. אם היה סנהדרין למשל, ומישהו היה עושה מין משהו כזה, יכול להיות שהם היו, אני מקווה שהם היו מעמידים אותו במקום. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה רק לעבור על עוד כמה מנגנונים שעולים בפוסקים לשינוי של הלכות בזמן הזה, באופן שעוקף את דין הסמכות, את בעיות הסמכות, לא דין הסמכות. אז דיברנו על הקפאה ועל עקירה לפי שעה. על זה דיברנו, יש לזה מקורות בגמרא, אני לא אכנס לזה. אני אעלה לעמוד, לאתר, את המאמר שכתבתי במאמר די ארוך על העניין הזה של שינוי תקנות בימינו, עם כל המנגנונים הרלוונטיים. אין לי זמן פה להיכנס לכל הפרטים. אני רוצה לגמור את זה בשיעור הזה, יש לנו עוד פגישה אחת, אז אני רוצה לגמור את זה כאן. אז אני אביא עוד כמה מנגנונים שמאפשרים לנו לבטל הלכות. יש כלל ביחס להלכות דאורייתא שלא דורשים תמה דקרא. לא כתנאים, אנחנו פוסקים להלכה כמו רבי יהודה נגד רבי שמעון, שלא דורשים תמה דקרא. מה זאת אומרת לא דורשים תמה דקרא? במקום שבו התורה אומרת משהו, ואנחנו מעלים אפשרות שהטעם של התורה הוא כזה וכזה, ולכן בנסיבות כאלה וכאלה הטעם לא שייך, אז צריך לשנות את ההלכה, אי אפשר לעשות דבר כזה. מה שנקרא היום במשפט, פרשנות תכליתית. אנחנו מפרשים את ההלכה לפי התכליות שלה, ואז יש מקומות שבהם זה לא רלוונטי, אנחנו משנים את זה. למשל, שלמה המלך, התורה אומרת, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. שלמה המלך אמר לעצמו, אני ארבה ולא יסור לבבי. אני צדיק מספיק, אני ארבה נשים ולא יסור לבבי. האם מותר לו להרבות נשים? בהנחה שהוא צודק, נגיד שהוא צודק, שהוא באמת היה צדיק ולא יסור לבבו והכל בסדר. לא, אסור לו, כי לא דורשים טעם הדקרא. אוקיי? זה הכלל. עכשיו, אני לא נכנס כרגע לשאלה, למה לא דורשים טעם הדקרא? גם על זה יש כל מיני, הרבה דברים להגיד. אבל... נכון, זה בדרבנן, אני מדבר כרגע על דאורייתא. אז לא דורשים טעם הדקרא. עכשיו, הראש, במציע בדף צדיק, הראש כותב שבמקום שבו הטעם ברור, כן דורשים טעם הדקרא. זאת אומרת, הוא כנראה מבין שמה שלא דורשים טעם הדקרא זה בגלל שלא בטוח שזה באמת הטעם. אבל במקומות שבהם בטוח שזה הטעם, אז כן דורשים טעם הדקרא. כך טוען הראש. בתקנות דרבנן ראינו, ברמב״ם לפחות, שאפילו אם בטל הטעם לא בטלה התקנה. והרייבד גם הוא מסכים איתו, רק הוא טוען שבשביל לבטל, אם בטל הטעם, אז בשביל לבטל מספיק כל בית דין הגדול. לא צריך שיהיה בית דין גדול בחומה ובמניין כמו שהרמב״ם רוצה, אלא כל בית דין יכול. אבל צריך בית דין הגדול גם לפי הרייבד. זאת אומרת, העובדה שכשאני עושה טעם, קובע טעם, והטעם, קובע תקנה, סליחה, והטעם של התקנה בטל, זה לא אומר שהתקנה בטלה. צריך בית דין שיבטל אותה. אבל הראש בתשובה כותב, שאם הטעם הוא ברור, כמו שהוא אמר הראש בתוספות ראש, והוא המציע בדף צדיק, על טעם הדקרא, בתשובה הוא כותב את זה על טעם של תקנות. במקום שהטעם הוא ברור, אז כן אפשר לבטל את התקנה. הוא אומר שגם אפילו בלי בית דין. זה כאשר הטעם היה נכון, אבל השתנה. יש למשל... יש למשל, הגמרא אומרת בסרט שבת, הגמרא אומרת לא יקרא לאור הנר, אסור לקרוא בשבת לאור הנר. למה? הגמרא מסבירים שם השם היתה. אם תקרא לאור הנר והאש תרצד קצת או לא תסתדר, אתה תרצה לסדר את האש. וזה כרוך בכיבוי או בהבערה ביסורי שבת. בסדר? עכשיו רבי ישמעאל אמר, אני אקרא ולא אתה. כמו שלמה המלך לגבי ריבוי נשים. אני אקרא ולא אתה. והוא כמעט איתה, או במקום אחר כתוב שהוא ממש איתה, זה מופיע בכמה מקומות הסיפור הזה, ואז הוא אמר, כמה גדלו דברי רבותיי, רבותינו שאמרו, לא יקרא לאור הנר שם היתה. אוקיי? ושואל שם, רבי עקיבא איגר נדמה לי שואל, איך, מה זה קשור אני אקרא ולא אתה? יש תקנה דרבנן, אתה לא יכול להחליט לעצמך שאתה פטור מזה כי אתה מגביך לא שייר. כל אחד עכשיו יחליט, אני לא אגיע לאכול בשר בחלב. אני אוכל עוף בחלב, מה הבעיה? דם. הרוב בחלב זה מחשש שתגיע לאכול בשר בחלב. כל אחד יכול. כי בגר שואל, איך זה יכול להיות? דבר כזה. יש ספר, אתם מכירים, חזות קשות. בעצם זה שלושה ספרים, ומתרצים את כל הצריך עיונים של רבי עקיבא איגר. אחד מהם זה על הגמרא, אחד זה על המשניות, ועוד אחד. זה שלושה ספרים, בשוט. שלישי זה בשוט. כל הצריך עיונים של רבי עקיבא איגר. זה שלושה ספרים שונים. אז על זה הוא אומר, שבמקום שבו הטעם כתוב בגוף התקנה, הוא לא יקרא לאור הנר שם היתה. אז ברור מה הטעם. זה לא טעם נעלם. במקום כזה אפשר לדרוש את הטעם. זה מה שרבי ישמעאל אמר. רבי ישמעאל אמר, אני אקרא ולא אתה, כי אם היה כתוב לא יקרא לאור הנר, אנחנו יודעים שזה שם היתה, אבל לא היה כתוב בלשון התקנה, לא יקרא לאור הנר שם היתה. אז אתה אסור היה לך לקרוא. אפילו אם אתה חושב שאתה לא תגיע לעתות. אבל אם זה כתוב בלשון התקנה, למה כתבו את זה? ברוב התקנות לא כתבו את הטעם בתוך לשון התקנה. כתבו את זה כדי להגיד לבן אדם, פה אתה יכול לעשות פרשנות תכליתית. אם אין חשש שתבוא לעתות, אז לא. אתה יכול לקרוא לאור הנר. אוקיי? וזה מה שרבי ישמעאל חשב. רבי ישמעאל חשב, אני לא אגיע לעתות, לכן אין בעיה. אומר החזות קשות, שמה אומר, לתלמידי חכמים מותר לעשות את זה. אם תלמיד חכם מעריך שלגביו זה לא רלוונטי, מותר לעשות את זה. זו הטענה שלו.
בעצם, יש צד ששלמה המלך עשה שם שירו בסדר?
שלמה המלך זה דאורייתא. אנחנו מדברים על תקנות, אבל עקרונית זה אותו רעיון. כן, באופן עקרוני כן, כי אנחנו רואים שם, שם זה כתוב בתורה. בתורה כתוב לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. בניגוד לכל המצוות האחרות שבהם אנחנו יכולים לחשוב מהו הטעם, שם הטעם כתוב בתורה עצמה. ולכן שלמה המלך הרשה לעצמו לעבור, ומה קרה בסוף? הם כן ניתו את לבבו. מה קרה אצל רבי ישמעאל? הוא כן עמד להטות, או שאיתה ממש. תשימו לב, גם למסקנה, מה רבי ישמעאל אומר? רבי ישמעאל אומר, תראו, הייתי לא בסדר, כי בעצם הייתי צריך להבין שבלי קשר לשאלה אם אני אבוא להטות, אסור לי לקרוא לעונר. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, כמה גדולים דברי חכמים, הנה תראו, אפילו אני כמעט עמדתי להטות. אבל אם תיאורטית ברור לך שאתה לא תבוא להטות, הוא לא חזר בו מזה. אתה יכול לקרוא לאור הנר. הוא אומר, הערכת המציאות שלי הייתה לא נכונה. אני רואה שחכמים העריכו יותר טוב ממני, שבאמת אדם שקורא לאור הנר כן יבוא להטות. אבל הוא לא חוזר בו מהתפיסה העקרונית, שאם באמת ישנו מצב שאין חשש, אז מותר לי לקרוא לאור הנר. לכן באמת בהלכה אנחנו פוסקים, שאם אתה שם על עצמך שומר, הוא משיב לידך מישהו, אתה אומר, שים לב אליי שאני לא אגיע, לא אתה את הנר. אז מותר לקרוא לאור הנר. במקום שאין חשש שתבוא לעתות, זה מותר. ובהחלט יכול להיות שלומדים את זה מכאן. אוקיי? מה זה אומר? כשהטעם כתוב בגוף התקנה, או יש דעות כאלה, אפילו כשהטעם הוא ברור לגמרי, אם הוא לא כתוב בגוף התקנה, אבל ברור לגמרי שזה הטעם, אז אתה כן יכול לעשות פרשנות תכליתית. מה?
כן. כמו זה יש לך? הטעם ברור לגמרי
עם מוצר חלב, שזה כאילו שלא נגיע לבשר. לא יודע, לא יודע. אבל עקרונית, אם הטעם הוא ברור לגמרי והוא לא שייך, א', לא ברור שזה הטעם, וב', יש הערכה, אבל זה לא כתוב שם שזה הטעם. וב', כל אחד מהדברים, יכול להיות שזה דומה לבשר בחלב, ובעצם יש פה גם כן את אותה בעיה של בשר בחלב. לא מחשש שמה תבוא לזה, אלא זה עצמו בעייתי. הבעיה לא ברמה של דאורייתא, אלא ברמה יותר נמוכה. זה א', וב', זאת אומרת, אתה לא תבוא לאכול בשר בחלב, ואז כן עמדו לבוא בשר בחלב. רוב האנשים לא יגיעו לאכול בשר בחלב גם כך. מה השתנה בין היום לבין אז? לא, לאור הנר זה מישהו מסוים, זה לא שינוי בין תקופות. אתה רוצה היום להתיר למישהו לאכול עוף בחלב, כי הוא אין חשש שהוא יגיע לבשר בחלב. זה היה נכון גם אז. ובכל זאת קבעו לא לאכול עוף בחלב לכולם. בסדר? אם אתה אומר שהיום השתנה משהו, זה סיפור אחר. אם אתה אומר שהיום השתנה משהו שאז לא היה במציאות, והיום ישנו במציאות, אפשר לשמוע. אני אתה אומר, תראה, אני לא אגיע לזה, לא, גם אז היו כאלה שאמרו לעצמם, אני לא אגיע לזה, בכל זאת קבעו את זה כתקנה כללית. לכן יותר קשה לשנות את זה היום. אם ייווצר איזשהו מצב שאין, היום אין בכלל בשר, אין, אין פער, אין, לא קיים בשר, יכול להיות שבאמת יהיה מקום להתיר את זה. יש בניסוח אחר, אפשר לומר את זה כך, וכל דבר כזה יש לו דוגמאות, ואפשר לדקדק יותר בניסוחים. כשהגמרא אומרת לא יקרא לאור הנר שם היתה, האם היא אסרה לקרוא לאור הנר, או שהיא אסרה להיכנס למצב שמטטה? שלקרוא לאור הנר זה דוגמה אחת. זו דוגמה. בעצם האיסור הוא שלא תיכנס למצב שמטטה. אין פה איסור פורמלי על קריאה לאור הנר. אז יש מצבים שבהם, או שהטעם ברור, בטח שהוא כתוב במפורש, למשל במלך. כתוב, לא יסור, לא ירבה לנשים ולא יסור לבבות. יש איסור להרבות נשים? לכאורה לא. יש איסור להיכנס למצב שיסור לבבו. איך עושים את זה? יש המון דרכים. למשל שהוא הרבה לו נשים, הרבה לו סוסים, כל מיני דברים כאלה. הרבה דברים יכולים להסיר את לבבו של המלך. האיסור הוא על הסרת הלב, לא על ריבוי הנשים. עכשיו, אם זה כך, נגיד שאני מרבה לי נשים צדיקות. הם לא יסירו את לבבי, אוקיי? אם האיסור היה לא ירבה לו נשים, אסור להרבות נשים אפילו אם הן צדיקות, כי אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. תורה כתוב לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו נשים. אבל אם אני אומר שמה שאסור בתורה זה לא ריבוי הנשים, מה שאסור בתורה זה להיכנס למצב של הסרת הלב. אז כשאני מרבה לי נשים מרושעות, זה עלול להסיר את ליבי, זה אסור. אם אני מרבה לי נשים צדיקות, מה שאסור זה הסרת הלב. פה אין הסרת הלב, אז זה מותר. שימו לב, כשאני אומר דבר כזה, זה בכלל לא דרישת טעם הדקרה. דרישת טעם הדקרה זה אומר, התורה בעצם אסרה ריבוי נשים. אבל אני עושה מדרש שמרני, בדיוק מה שדיברתי. אני אומר, למה התורה אסרה ריבוי נשים? כי זה יסיר את לבבי. כן? אז אני אומר, טוב, אבל היום זה לא יסיר את לבבי, או לא יודע, בנסיבות מסוימות זה לא יסיר את לבבי, נשים צדיקות, אז מותר לרבות נשים. זה נקרא לדרוש טעם הדקרה. זה המדרש השמרני, שקראתי לו קודם. אבל אם אני אומר, התורה בכלל לא אסרה ריבוי נשים. ריבוי נשים זה דוגמה. התורה אסרה להיכנס למצב של הסרת הלב. זה מה שהיא אסרה. אז עכשיו אני מרבה לי נשים צדיקות. אני צריך לדרוש טעם הדקרה כדי להתיר לעצמי את זה? לא. זה בכלל לא עברתי איסור. האיסור הוא לא על ריבוי נשים, האיסור הוא על הסרת הלב. ואין פה הסרת הלב, אז מה הבעיה? כל ההיזקקות לשאלה אם אני דורש או לא דורש טעם הדקרה, זה רק אם אני תופס את האיסור בתור איסור על המעשה. נגיד אם האיסור היה לא להיכנס למצב שאתה תגיע לאכול בשר בחלב. בלי קשר לאוף. אז היה באופן עקרוני גם אסור לאכול סויה בחלב. אוקיי? באופן תיאורטי. נכון? לא, אנחנו מבינים כנראה שאסור לאכול עוף בחלב. הטעם הוא שמה תגיע לאכול בשר בחלב, אבל אסרו את העוף בחלב עצמו. לא את הטעם. האיסור הוא האיסור, לא הטעם. אוקיי? אז כיוון שכך, ברגע שאתה רוצה, אתה לא יכול לאסור סויה בחלב, אתה לא יכול להתיר עוף בחלב במקום שהטעם לא קיים, כי אסרו לאכול עוף בחלב. מה? נכון. אני עובר פה מדאורייתא לדרבנן. אני אומר, אותו רעיון כמו בדאורייתא, כך גם בדרבנן. כמו שבדאורייתא, כאשר הטעם כתוב במפורש בתורה, אז יש מקום להגיד שהאיסור הוא בכלל לא על ריבוי נשים, הוא איסור על הסרת הלב. במקום שיש הסרת הלב זה אסור, במקום שאין, אין, לא צריך בכלל בית דין שיתיר, לא צריך לדרוש טעם הדקרה, לא צריך כלום, זה פשוט לא אסור. כי מה שאסרו זה את הטעם, לא את הדבר עצמו. זה בעצם מה שאסור, אסור הסרת הלב. לא ריבוי נשים זה רק, אומרים לך איך מגיעים להסרת הלב. זה הכל. אותו דבר, עם העוף בחלב, אם הם היו אומרים, אל תיכנס למצב שיש חשש שאתה תאכל בשר בחלב. אז אם אין חשש כזה, אני יכול לאכול עוף בחלב, ולא צריך לעשות, להגיד בטל טעם ולכנס בית דין שיבטל את התקנה כי בטל הטעם. לא, אין בכלל את האיסור. כי האיסור מראש היה להיכנס למצב שמה אני אוכל בשר בחלב. אין את זה. דוגמה נוספת, מה קורה אם אני מגיע למסקנה שהאיסור מלכתחילה היה בנוי על טעות? לא הורגים קינה בשבת כי לא פרה ורבה. אולי זה מן האיפוש או כל דברים כאלה. טוב, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון. מה קורה שם? אני טוען שלזה ההלכה בטלה, לא צריך שום בית דין בשביל לבטל אותה. הלכה בטלה. למה? בגלל שפה זה לא לשנות את ההלכה. אם חז"ל היו יודעים את מה שאנחנו יודעים היום, הם מראש לא היו אוסרים את זה. כל העניין של שינוי ההלכות מדבר במצב שפעם באמת המציאות הייתה כפי שחזל הבינו, היום זה השתנה. עכשיו, אם בטל הטעם, בטלה התקנה או לא בטלה התקנה? זה כל הדיון שעשינו עד עכשיו. מה? בדיוק. אבל שם אף פעם זה לא היה נכון, רק הם לא ידעו את זה. והיום יש לנו ידע מדעי יותר טוב, אנחנו כן יודעים את זה. במצב כזה זה כמו מקח טעות. כל הקביעה מראש הייתה מבוססת על טעות, היא מעיקר הלא קיימת. לא צריך בית דין אחר שיבטל את זה בכלל. בניגוד לכל הפוסקים שתורכים להמציא המצאות, איך בכל זאת זה נכון, בכל זאת היום, ואולי המדע טועה, ואולי כל מיני דברים מן הסוג הזה, או שאין לנו סמכות, או יש לנו סמכות, כל העסק הזה לא רלוונטי, לא צריך סמכות ולא צריך כלום. ההלכה הזאת לא נכונה מעיקר, ברורה כטעות. במקרה שם זה קל יותר, כי זה לאסור, ואפילו שם הפוסקים לא מסכימים. כי הם מפחדים מרפורמים. כן, מפחדים מרפורמים. כולם, לא, כמעט כולם. יש כאלה שבאמת אומרים, כיוון שזה לחומרה, אז בוא נחמיר בכל זאת. אבל אני טוען את זה גם לכולה וגם לחומרה. ברגע שהמציאות התבררה כטעות, מעיקרה, לא שהשתנתה המציאות. למאז ומעולם היא תמיד הייתה כזאת. אם היא תמיד הייתה כזאת, רק הם לא ידעו, אז הקביעה מראש היא קביעה מוטעת. אז לא צריך שוב פעם לשנות, לא צריך שוב פעם לכנס עוד בית דין כדי לשנות את ההלכה הזאת. יש עוד, עוד, עוד מכניזם שחשוב להבין. יש פוסקים שאומרים כשהטעם בטל לגמרי, הוא לא יחזור יותר. לא שינוי מציאות שקרה עכשיו, במקום מסוים, בזמן מסוים, הטעם בטל לגמרי. יש תוספות, יש כמה ראשונים שאומרים, במצב כזה, התקנה כן בטלה.
שאמרנו,
אין בשר,
אין בדבר.
בדיוק. עברו לבשר מרקמות, כן, מדברים כאלה. אז אין, אז התקנה בטלה. יש מנגנון נוסף, מה קורה בחשש? זה כתבתי על קטניות, חטפתי אחרי זה על הראש באתר שלי, באחד הטורים הראשונים שכתבתי. אני טוען שקטניות זה שטות, מאלף ועד תף. אני התחלתי לפני כמה שנים לכל קטניות לתיאבון, לתיאבון ולהכיס. למה, למה, למה הדבר הזה? כי אני טוען...
תהליך
הייצור
שלא היו...
אני אומר, מראש הנקודה היא כזאת, הרי זה, קודם כל, שני דברים. קודם כל, זה לא יכול להיות תקנה מחייבת, בגלל שלא היה סנהדרין בימי הביניים. רק סנהדרין קובעים תקנה מחייבת. זה א', אני טוב, אולי זה מנהג. זה מנהג, בסדר, יש מקום לדבר, ועדיין, זה כבר לא תקנה, זה מנהג, אז זה אפשר לדון. אני אומר, מעבר לזה, גם לא היה מנהג. זה היה חשש. מה הכוון החשש? נגיד שאתה נוסע בכביש ויש בור בכביש. בסדר? אז כולם כמובן נוסעים מסביב לבור, זה פיקוח נפש, אתה לא נכנס לתוך הבור. נכון? העירייה תקנה את הבור. עכשיו אני צריך להמשיך להקיף את הבור כל הזמן, בגלל שכל רבותינו עשו ככה, ככה נהגו לעשות, אנחנו נמשיך להקיף את הבור. לא, למה? בגלל שמראש זה לא היה איסור, זה היה חשש. לא קבעו שצריך לנסוע מסביב. אנשים חששו ליפול, אז לכן הם נסעו מסביב.
זה לא
אפשר להגיש. לא, לא, כל הדברים שתגיד שזה היה חשש. שם קבעו שזה תקנה, אתה רואה.
זה
לא, שם זה מופיע כהלכה, זה הלשון, אתה צריך את הלשון. מופיע כהלכה. זה ברור. זה שההלכה מבוססת על חשש אין בעיה. אבל אם קבעו אותה כהלכה מחייבת, אז קבעו. אבל את הקטניות קבעו בזמן שלא היה סנהדרין, מי יקבע את זה כהלכה? אין מי שיקבע את זה כהלכה, אפילו אם ירצו. והם גם לא התכוונו לזה. היה חשש שכנראה יהיה גרגירי חמץ או חיטה בתוך הקטניות האלה, יתערבבו. אז בסדר גמור, חששו מזה, וזה מצוין, הכל בסדר. הם חששו כדי לא להיכשל באיסור חמץ. אבל לי שהיום אין את החשש הזה, למה אני צריך להמשיך לנסוע מסביב לבור? אין בור כבר. זה לא איסור, זה חשש. מקום... אגב, יש איזה ראשונים וגמרות על הדברים האלה. התקנה של חברי, גמרה בביצה. חברי היו מחייבים אותנו לעשות מלאכה בשבת, אבל ביום טוב איכשהו, לא יודע, הם היו מבטרים לנו. אז חכמים אמרו שאנחנו לא, שאנחנו לא מתירים לקבור את המת ביום טוב, כיוון שהחברה יראו שאנחנו מחללים שם את היום טוב וקוברים את המת, אז הם יכפו עלינו גם לעשות מלאכה. חברה זה כזה, כן, זה שלטון, אני לא יודע, זה גויים ששלטו עליהם. אתה יודע? מה קורה כשאין חברה? ממשיכים לא לקבור את המת ביום טוב? לא. תוספות אומר, לא. למה? הרי בטל הטעם ובטלה התקנה. אז זה היה חשש. זה לא היה תקנה. חששו מהחברה שלא יהרגו אותנו. אין חברה, אין. מה הסיפור של הרבי מגור? כן, הרבי מגור, מכירים את הבדיחה לרבי מגור. רבי מגור מגיע להדליק נרות חנוכה. אז הוא אומר למשמש שלו, אתה רואה את המטאטא פה, תזיז אותו. הוא אומר לו, למה להזיז אותו? אומר, כי אם אני לא אזיז אותו, שנה הבאה החסידים שלי, לפני שמדליקים נרות, הם ישימו מטאטא ליד, ליד החנוכיה וידליקו נרות. טוב, אז המשמש אומר, אוקיי, אני מזיז את, מזיז את, את המטאטא. מה קרה שנה הבאה? החסידים שמו מטאטא, הזיזו אותו והדליקו נרות. זה מה שאנחנו עושים בקטניות. אנחנו צוחקים על הבדיחה שם, אבל אנחנו נוהגים אותו דבר. לא, לא, בדיחה. אבל, אבל בדיחה היא כולם נורא צוחקים ממנה, ואנחנו נוהגים בחיים שלנו בהרבה דברים, אותו דבר. אותו דבר בדיוק. כל מיני חששות שאנחנו ממשיכים לחשוש שהם לא קיימים. נחשים, משקעות מגולים, אנחנו חוששים מנחשים. ארץ של נחשים. אין לנו בבית כבר נחשים. ברור, זה הפוסקים כותבים, ברור, שולחן. אין חשש כבר, זה חשש, זה לא, זה לא, לא יודע מה, דג ובשר נגיד למשל. אז זה סכנה. מה הסכנה? לא יודע, אני שאלתי את הרופאים, לא מכירים סכנות כאלה של דג ובשר. רק איזה סכנה ולא איסור, אז יש לך חשש, זה לא איסור. חשש, מה הבא? אם אין חשש, אין חשש.
זה מותר לאכול.
לדעתי כן.
כלים,
כן, לדעתי כן.
בשטרסבורג לא נוהגים,
הייתי כמה משפחות שלא נוהגים להחליט. כן. יש כאלה שבשבילה מפלגים, אפילו חלב עם דג לא אוכלים. יש באיזה טעות סופר בבית יוסף שם. בבית יוסף יש איזושהי הערה, משהו על חלב, הדג בחלב, ואיך שהוא כולם מתפסו לזה.
אני שמעתי פעם שאמרו לי שאם אתה רוצה לאכול, אתה קראת נדרים עכשיו.
כן. ככה מקובל. כן, תופסים שאתה נהגת את המנהג הזה, או שאתה צריך לעשות תחת נדרים. ואני אומר, זה מנהג שטות, ומה זה מנהג שטות? לא, יותר מזה. אפילו אם זאת הלכה. יש, אם יתברר לי שכבר אז הם טעו,
אני אומר, תחת נדרים, זה רק אם אתה
כן, אבל אני אומר, אבל אני טוען שאפילו אם זה לא, אם אתה, אם אם יתברר שכבר אז הם טעו, ולא הייתה באמת סכנה בדג ובשר, זה מה שהם חשבו, אבל הם טעו. זה כמו קינה בשבת, זה בטל. אפילו אם זאת הייתה הלכה, לא חשש. ואם זה חשש, אז בכלל אין מה לדבר, זה חשש, בסדר, אז אין לי את החשש הזה.
מה היה חשש בעצם
מוסר? אני מוסר. איזושהי אמונה תפלה שהייתה בזמנה.
אם אפשר
למצוא הרבה אמונות תפלות, זה לא, אני לא יודע, לא חקרתי את העניין, אבל אני לא מכיר, אז מדברים על סכנות רוחניות אולי, או כל דברים כאלה, אני לא יודע, זה נשמע לי כמו המצאות האדוק. הוא לסכנה, כי הוא לסכנה, לא יודע, זה לא...
תורכים
את זה... כן, כדי להציע, פחדים מרפורמים כל הזמן, זה הבעיה.
אבל כל מה שנעניין זה היום, יש דבר, תופעה שהיא באמת תופעה, אומרים, חמירה סכנת
המסורה,
ואז
מחמירים
עוד יותר בסכנה.
סכנה נכון. אבל כשהחשש קיים, אין בעיה, גם אני בעד להחמיר כשהחשש קיים. אבל להחמיר כשהחשש לא קיים כי חמירה סכנת המסורה, אין סכנת, אז מה אתה רוצה להחמיר?
גם בבשר ודאי,
כן, ברור.
חמירה זה גם יגוז, עוד יותר חמור.
ברור. אני אומר עוד פעם, אבל הכל מתחיל מהשאלה האם באמת יש סכנה. כי אם באמת יש סכנה, אז הוא צודק שחמירה סכנת המסורה. השאלה אם באמת יש סכנה. יש מצבים, אולי דבר אחרון שאני רק אגיד פה, יש מצבים, וזה גם קשור לעניין הזה של התבניות, יש מצבים שבהם המשך התקנה עושה ממש חילול השם, מביא לחוכה. עושים צחוק מכל המערכת. במקום כזה גם יש מקום לשנות את ה...
אפשר לפסח לקומוניקה.
למשל. או בעיניי גם קטניות הוא כזה. הוא עושה צחוק מהמערכת. אני לא יודע, אני מרגיש נבוך הדבר הזה. בעצמי. אבל לא מדבר על כאלה שמסתכלים מבחוץ. המשוגעים האלה זה ממש המטאטא של הרבי מגור. במקום כזה גם כן יש מקורות, אתם יכולים לראות אחרי זה במאמר שאני אעלה שם, יש מקורות בראשונים ובאחרונים שאומרים שבמצבים כאלה אתה יכול לשנות את התקנה בלי לכנס בית דין. ובלי שאתה גדול בחוכמה ומניין כמובן, וכל הדברים האלה. זאת אומרת, יש לנו בקיצור הרבה מאוד אפשרויות גם בזמן הזה לעקוף את שאלת הסמכות. יש דברים שאפשר לשנות. טוב, אנחנו נעצור כאן.
אתם יודעים, השבוע הבא, השבוע האחרונה?
כן.
שבוע האחרון.
זה בחינות. מה? עושים לרב, שהוא לוקח עוד שני אנשים ומתיר לך נדר.
מקובל.
כן, אם הוא יסכים להתיר לך. זאת אומרת, יש רבנים שלא יתירו לך את זה. כי הם חושבים שזה באמת אסור. לא.
וכיזו תמצא שלושה אנשים שבאמת...
מי מתחיל על הראש?